טוב, קודם כל שלום, אני לא רגיל לפורומים כל כך רחבים. כן, כן, הכל בסדר. האם אני עוד זוכר איך עושים את הדברים האלה? אנחנו בשיעורים האלה, זה שני שיעורים בשבוע, נלמד נושאים שקשורים לפרק שמיני ביומא. פרק שמיני ביומא עוסק ביום כיפור, אני רוצה בעיקר בחלק הראשון, שזה העינויים למיניהם, חובת הצום והעינויים למיניהם. אבל כיוון שהזמן קצר והמלאכה מרובה, אז עשיתי את זה כבר גם בעבר, אני אעשה זה בצורה קצת שונה. זאת אומרת, אני לא אלך על סדר הגמרא ונלמד את הסוגיות לפי הסדר, אלא אני אלמד נושאים שונים שקשורים לעינויים ביום כיפור. אני אנסה להציג איזושהי תמונה רחבה של הנושא הזה של הצום והעינויים ביום כיפור, כשהסדר יהיה סדר של נושאים. נתחיל מהמצוות העקרוניות, העשים ועליו, מה בדיוק זה כולל, מה זה לא כולל, ואחרי זה קצת יותר ניכנס לפרטים. אבל במקביל אני מאוד ממליץ לעבור על הגמרא, על פרק שמיני, פשוט לרוץ על פרק שמיני, אם יש משהו מסוים שאני אצטרך נגיד לקראת השיעור הבא, אז אני אודיע, אוקיי? עכשיו, איך בדיוק להודיע זאת גם שאלה מעניינת, כי אני מבין שאין לנו כרגע מודל, זה לא קורס של האוניברסיטה, צריך לחשוב איך בדיוק אנחנו נעשה את זה.
פשוט קבוצת
וואטסאפ. קבוצת וואטסאפ או מייל, לא משנה לי. מה? חנניה, מי זה חנניה?
זה שתפל
ב... אבל אז הוא מעביר לכל הגמלאים, לא כולם פה.
לא משנה, מי שרוצה קורא, מי שרוצה...
אוקיי, עכשיו יש פה גם כמה לא גמלאים, בכל זאת אנחנו רוצים שממוצע הגיל יהיה פחות משלי, אז צריך גם למצוא את הערוץ איך מגיעים אליהם.
איך הלא גמלאים
מגיעים? כן, בדיוק. לקדם אותם במעלה הכרונולוגיה. אז אולי אני מציע שהחבר'ה שלא גמלאים, שישלחו לי, נעשה את זה בוואטסאפ אולי, אני חושב שוואטסאפ זה יותר טוב, בסדר? אז תשלחו לי וואטסאפ, מי שרוצה גם מהגמלאים מוזמן כמובן, אני פשוט אשלח, אני אפתח קבוצת וואטסאפ, אני אשלח שם את החומרים הרלוונטיים, כן, אז אני אשלח שם גם הקלטות של השיעור, אני מקליט אותו בזום, זה לא ניתן בזום, אבל אני פשוט פותח זום כדי להקליט, וגם סיכום. אוקיי, כתוב, אז כל אחד, מה?
נביא פה וואטסאפ.
אז אני אומר, אז תרשמו לכם את המספר שלי, או אימא, אני אכתוב את זה פה, לעיני כל ישראל. אוקיי? יש פה כמה. בסדר? אתם רואים? יש פה גמלאים, בכל זאת אני צריך להתחשב. אתם רואים אפילו, הגענו למצב רענות. אוקיי. אני מרשה לעצמי להתבדח כי כבר גם אני לא רחוק מהגיל, זה בסדר. אז אני מקווה שאתם לא לוקחים את זה קשה מדי.
גמלאי זה גם דין, זה גם דין, זה לא רק מציאות.
זה גם דין גמלאי, אוקיי.
כבר בגיל 40 מקבל דין גמלאי.
זה בגבר, לא בחצי.
תגיע לגיל 70.
כמו שאמרתי, אני אמרתי הרבה פעמים לתלמידים שההבדל בין אברך לבעלי בית זה לא השאלה כמה שעות אתה לומד, אלא מה אתה עושה בשעות שאתה לומד. בעלי בית זה לא אחד שלומד שעה או שעתיים ביום או שעתיים בשבוע, אלא השאלה, מי שלומד דף יומי, מי שלומד עיון שעתיים, ארבע שעות בשבוע, הוא אברך.
אני אגיד פה פשוט להקריא את המספר.
052, 33, לא, אני צריך את זה בכל מקרה,
052, 33,
20, 543. אתם תצטרכו להתרגל לקצב של גמלאים, חבר'ה, זה... הוא לא מתאושש לבחור? או, הוא גם גמלאי, כנראה. טוב, בסדר? אז אני מציע שתשלחו לי וואטסאפ, אני אפתח קבוצה עם כל הוואטסאפים שמגיעים אליי, ושם אני אשלח את החומרים, זה הכי יעיל. מה?
מה ירדת
גיל? כן. בסדר? כולם רשמו? וואטסאפ, תשלח לי וואטסאפ למספר הזה. בסדר?
כן.
אוקיי, אז אני מוחק. כן, בדיוק. תרשמו לי באמת גם לאיזה שיעור, כי יש כמה שיעורים. אז לשיעור של הגמרא ביומא. טוב. מה שאני רוצה לעשות היום, זה להתחיל באיזשהו מבוא, מבט כללי יותר על יום כיפור, שהאמת שהוא קצת קשור יותר לסדרה אחרת שאני נותן. אבל עדיין אני חושב שהוא שם את הדברים במסגרת מעניינת, ולכן החלטתי את השיעור הזה לפחות להקדיש לעניין הזה. משיעור הבא אנחנו נתחיל כבר להיכנס לדברים עצמם. סדר העבודה ביומא, מופיע, מופיע בפרשת החרמות, לא אקרא את כל הפרשה, רק כדי להתרשם, וידבר השם אל משה אחרי שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו. ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך, לבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת, את פני הכפורת אשר על אהרון ולא ימות, כי בענן אראה אל הכפורת, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. ועכשיו מתחיל התיאור של איך אהרון צריך להיכנס אל הקודש, ופר בן בקר לחטאת, והיא לעולה, כתונת בת קודש ילבש, הזעות, כל הדברים סעירים, כל התהליך של עבודת יום הכיפורים מופיע עכשיו. אבל זאת המסגרת שבתוכו זה מוצג. עכשיו צריך לראות קצת מה המשמעות של העניין, כי המסגרת הזאת בעצם קודם כל לא מוזכר פה בכלל יום כיפור. מה שכתוב פה זה ששני בני אהרון התקרבו אל הקודש בצורה בעייתית, קרה להם מה שקרה להם בגלל העניין הזה. אם אתה רוצה להיכנס אל הקודש באופן נכון, וזה לא יקרה לך, בוא אני אגיד לך איך עושים את זה. כך עושים את זה. מתי להיכנס אל הקודש? לא כתוב. מתי שאתה רוצה להיכנס אל הקודש, זאת הפרוצדורה, אוקיי? אנחנו יודעים שביום כיפור נכנסים אל הקודש ולכן עושים את הפרוצדורה הזאת. אבל ברמה העקרונית, לפחות לפי התיאור שמופיע כאן, אפשר היה לעשות את זה גם ביד כיסלב, אוקיי? מי שרוצה להיכנס אל הקודש ביד כיסלב, אז הוא צריך לעשות את הפרוצדורה הזאת, ואז הוא יוכל להיכנס. כך נכנסים נכון.
יש בעיה, אסור להיכנס שטויים.
אה?
אסור להיכנס שטויים.
אוקיי. שאלה מה נקרא הקודש, כן. אבל הטענה שאין פה בעצם עיתוי, יש פה מטרה. המטרה היא להיכנס על הקודש, לא כתוב מתי. אחרי שגומרים את כל הפרשייה הזאת, שתדל להתנהג אליו בזהירות, לא להזיז פה את ה... זהו. אני אשים את זה כאן, שלא יעזור אפילו במקרה. תללית פה, לא הייתה עוברת את נעשה, כנראה. טוב, בכל מקרה בסוף, אני מקווה שזה יגיע עוד מעט. בסוף הפרשה מופיע, והייתה לכם חוקת עולם בחודש השביעי, בעשור לחודש תענו את נפשותיכם, כן? זה עוד פעם י' בתשרי, וכל מלאכה לא תעשו, האזרח והגר הגר בתוככם, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו, שבת שבתון ילכם ויניתם את נפשותיכם חוקת עולם, וכיפר הכהן שרמשך אותו ושר ימלא את ידו לכהן תחת אביו, ולבש את בגדי הבד, בגדי הקודש, וכיפר את מקדש הקודש וכולי, והייתה זאת לכם לחוקת עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאותם אחת בשנה, ויעש כאשר ציווה השם את משה. אז זה סוגר את המסגרת שבתוכה כל עבודת יום הכיפורים מופיעה. אז זה מתחיל בזה שכך נכנסים נכון אל הקודש, לא כמו נדב ואביהו. זה מסתיים בזה שאת זה צריך לעשות פעם בשנה בעשרה בתשרי, ביום כיפור. לא כתוב לא לעשות את זה ביום אחר. כתוב שבעשרה בתשרי צריך. עכשיו, אם אתה רוצה לעשות את זה ביום אחר, עקרונית אפשר. תעשה את כל הפרוצדורה, אתה יכול להיכנס אל הקודש. באמת ידוע שהגרה, למשל... אולי, לא ברור, הגר"א באמת כותב שבמדבר לפחות אפשר היה להיכנס אל הקודש גם לא ביום כיפור, אלא מאי שהיה צריך את כל הפרוצדורה הזאת לעשות, וזה באמת פשט הפסוקים, אוקיי? אז לכן מבחינתנו נראה מה שלא יהיה כרגע, זה היה במדבר, עכשיו זה כבר אחרת, אבל עדיין נדמה לי שאפשר ללמוד מפה משהו. אפשר ללמוד מפה שבעצם זאת בכלל לא פרוצדורה תשובה. לא קשור לתשובה ולא לכפרה ולא לשום דבר. זה קשור לכניסה אל הקודש. למה נכנסים אל הקודש? זאת עוד שאלה, אני לא יודע, לא מופיע פה. אבל ליצור קשר עם הקדוש ברוך הוא, לא יודע בדיוק מה. אבל זאת פרוצדורת כניסה לקודש, לא פרוצדורת תשובה. זה שם באור אחר לגמרי את עבודת יום כיפור. כלומר שעבודת יום כיפור, כשאנחנו מסתכלים עליה באופן הפשוט, נראה כמו חלק מ... תשובה, תשובה ציבורית אולי, לא משנה, הרב סולובייצ'יק בתחילת על התשובה, מדבר על הדברים האלה, אבל עדיין זה נראה כמו חלק מתהליך התשובה, שהוא מלווה בעבודה, קורבנות ציבור, כמובן עבודה ציבורית של הכהן הגדול בבית המקדש, אבל זה חלק מתהליך התשובה, פה כתוב לא ככה, כתוב הפוך, יש תהליך של כניסה אל הקודש, וכל פעם שרוצים לעשות אותו צריך לעשות את הפרוצדורה באופן הזה, פעם בשנה ביום כיפור צריך לעשות את זה, ואם עושים את זה אז גם מתכפר לנו, ויכול אפילו היה להיות, אפשר היה אולי גם לקרוא את זה, שאם אנחנו עושים את זה אז מתכפר לנו, אבל לא בגלל שאנחנו לא עושים את זה כדי להתכפר, אלא זה סייד אפקט, אולי הייתי אומר אפילו את התשובה שאנחנו צריכים לעשות, זה חלק מתהליך הכניסה אל הקודש, ולא הכניסה אל הקודש זה חלק מהתשובה, אלא כחלק מהאפשרות של הכהן הגדול להיכנס אל הקודש, אז הוא צריך לעשות את מה שמוטל עליו, והציבור צריך להתענות.
אבל הסיר, זה אולי בכל הסירים בעבודה שהיא קשורה למה שנכנסים פנימה. לא גם את זה במשנה ושבועות, שזה מחבר על תומת מקדש וקודשה, זה די מאכזב.
הסיר הפנימי והסיר החיצון לא.
אבל הסיר של עזאזל, כולו תשובה, מה זה? מסע, תבון?
קודם כל אני לא מדבר על... קודם כל אני לא מדבר על הסירים. אני מדבר על עבודת יום הכיפורים, לא על הסעיר. חלק מעבודת יום הכיפורים. חלק מעבודת יום הכיפורים.
לא, חלק מעבודת שצריך להיכנס, זה לא
מופך. זה חלק מהעבודה של יום הכיפורים, זה נכון, אבל בשביל זה אני לא צריך את הסעירים. כתוב שאנחנו צריכים לעשות ביום הזה, יכפר עליכם, לתאר אתכם לפני השם, תתארו, שאנחנו צריכים להתאר ולהתכפר ולעשות תשובה, זה כתוב פה. אני לא צריך לדייק את זה מהסעירים. מה שאני אומר שכשאתה מסתכל על העבודה במבט כללי, העבודה היא לא תהליך של תשובה. העבודה היא תהליך של כניסה אל הקודש. כחלק מהכניסה אל הקודש, אנחנו צריכים לעשות תשובה, להיטהר ולהתכפר. יכול להיות שהסעירים נוטלים חלק בעניין הזה, אבל הסעירים זה חלק מהמכלול. המכלול כולו לא מוצג פה בתור מכלול של עשיית תשובה, או של כפרה, ממש לא. זה חלק מכניסה אל הקודש. פעם בשנה, ביום כיפור, נכנסים אל הקודש, שם יש שתי אפשרויות לקרוא את זה. או שאנחנו נכנסים אל הקודש כדי להתכפר, אבל רק אז, עקרונית אפשר להיכנס לקודש, גם מסיבות אחרות, גם בזמנים אחרים.
התורה מופיעה גם בתוך העבודה, לא רק בסופרית.
אז מה?
גם במועדים אחרים שנכנסים, מתוודים על
החוקות, ברור.
וכיפר...
לא, לכן אני אומר. אבל כפרה עצמה, אפילו ביום כיפור, ובוודאי מחוץ ליום כיפור, בכלל יכולה להיקרא הפוך, גם ביום כיפור עצמו. שהתשובה היא לא העניין, הכניסה לקודש זה העניין. התשובה זה חלק ממה שמאפשר לכהן להיכנס אל הקודש. זה החלק שאנחנו עושים בתהליך. לא יודע, נתקרב אל הקדוש ברוך הוא. כן. בסוף
בן כבר כתוב, ואל יבוא ופולט אל הקודש. מה כאילו, הפרק פה אומר, אני אגיד
לך
תכף מתי כן.
לא, על לבוא בכל עת על הקודש, הכוונה לא להיכנס באופן חופשי, אלא פרוצדורה כזאת. לא בכל רגע שאתה רוצה, אתה יכול להיכנס אל הקודש. יש פה תהליך שאתה צריך לעשות לפני שאתה נכנס. מתי? תעשה את זה מתי שאתה רוצה. אחרי זה גם
כפילה.
בכל עת הכוונה, בכל רגע, כמו שאנחנו אומרים גם בעברית שלנו. אל תיכנס בכל רגע אל הקודש. יש פה תהליך שאתה צריך לעשות לפני שאתה נכנס. זה לא בהכרח מדבר על תאריך או על עיתוי. אחרי זה בסוף יש את העיתוי, אבל עוד פעם, העיתוי לא מופיע בתור משהו שהוא יחיד, שלא יכול להיות משהו אחר, אלא שם צריך, אוקיי? אז אני אומר עוד פעם, יכול להיות שהגרה צודק, יכול להיות שהגרה לא צודק, בזמן שאחרי המדבר זה כבר ודאי לא היה, גם בשיטתו זה לא היה, אלא רק ביום כיפור, אבל מה שכן עולה מהפרשה, וזה אני חושב נשאר, שבאמת זאת לא פרוצדורה של תשובה, זאת פרוצדורה של קרבה לקדוש ברוך הוא, שחלק ממנה אולי התשובה, התוצאה שלה זה הכפרה, חלק התפקיד שאנחנו עושים בכניסה, אנחנו זה הציבור, בכניסה אל הקודש, זה התשובה וכפרה ותארה וכדומה, אבל לא נראה מפה בהכרח שזאת המטרה של העניין. לא נראה שכל התהליך הזה הוא חלק מתהליך של תשובה ושל כפרה. זה הערה ראשונה. עכשיו אני רוצה קצת להסתכל על הכניסה אל הקודש ולהבין מה זה עושה, כן,
מתוך זה... יש פה אלמנט של תשובה, אבל הוא לא המטרה. זה לא שאתה
רוצה? כן, יש פה תהליך. אפילו תשובה לא ממש מוזכר פה. מוזכר פה כפרה, טהרה וכזה. כן, אבל די ברור שאין כפרה בלי תשובה. נכון? החלק שלנו בתהליך של הכניסה אל הקודש זה תשובה. אבל לא כתוב.
היא קרבה לקדוש.
כן. לא יודע, קרבה, גם זה לא כתוב. כניסה אל הקודש, אני מבין. כניסה לקודש זה כמעט גיאוגרפית, קרבה לקדוש ברוך הוא, אז זה הפרשנות המתבקשת. לא כתוב, לא כתוב כלום, אני לא יודע. למה נכנסים אל הקודש? לא יודע. העניין של הפרשה הזאת, יש משהו בשני הסעירים שמוצג בטח אצל חז"ל, אבל אולי גם פה אפשר לראות קצת, שהוא מחזיק באיזשהו מובן את הליבה של העניין. שני הסעירים, זה משהו מיוחד, את המוספים והדברים האחרים פחות או יותר, יש גם במועדים אחרים, משהו בשני הסעירים האלה הוא מאוד חריג מצד אחד ומאוד מרכזי מצד שני. אז אני רוצה קצת להבין מה עושים הסעירים, בעיקר הסעיר החיצוני. הסעיר הפנימי עוד פעם הוא בעצם לא כל כך שונה מקורבנות רגילים, הסעיר החיצוני ודווקא הסעיר הפנימי מחפר על תומת נקדת של קודש, אבל דברים מאוד מסוימים, הסעיר החיצוני מחפר על הכל, וזה... יש פה משהו שהוא לא לגמרי ברור, מה זה הדבר הזה? ואני רוצה לטעון שזה חלק או משקף משהו מהכניסה אל הקודש. מה זה עושה הכניסה אל הקודש? למה בסופו של דבר גם מתכפר כתוצאה מזה שנכנסים אל הקודש? אז אני רוצה קצת להיכנס אל העניין הזה, ואני רוצה להתחיל אולי עם אבן עזרא ורמב"ן מאוד ידועים. אני קורא פה מתוך סיכום שאני אשלח לכם אחר כך. אז את המקורות גם אני אראה לכם משם. לסעירים
משלם.
מה?
לסעירים משלם.
כן. ואמר רב שמואל, אף על פי שכתוב בסעיר החטאת שהוא לשם, גם הסעיר המשתלח הוא לשם. ואין צריך, לא צריך להגיע לזה, אומר אבן עזרא. כי המשתלח איננו קורבן. אז לא צריך להגיד שהוא להשם. אם הוא היה קורבן, אתה לא מקריב קורבן למישהו אחר. אבל זה לא קורבן, אז לכן לא חייבים להגיד שזה להשם. ואם יכולת להבין הסוד שהוא אחר מילת הזזל, תדע סודו וסוד שמו. כי הוא יש לו חברים במקרא. ואני אגלה לך קצת הסוד ברמז. בהיותך בן 33 תדענו. כתב חידה מעניין. כן, בדיוק. קצת לשפשף את ה... את השמן את הגלגלים, אז הוא נותן לנו פה איזשהו רמז, מה סודו של הסעיר להזזל. קודם כל הוא אומר, זה לא קורבן, הסעיר המשתלח. דבר שני, הוא אומר, אם זה לא קורבן, אז לא צריך להגיד זה להשם. אז למי כן, לא יודע. יש פה איזשהו נמען, אבל לא להשם, למשהו אחר. אבל כיוון זה לא קורבן, אז לא נורא. קצת משונה הדבר הזה. ועם ה-33 ואחר מילת הזזל, מה פשר העניין הזה? אז הרמב"ן שם כותב ככה, והנה רבי אברהם נאמן רוח מכסה דבר, אבל אני הרכיל מגלה סודו. כן? זאת אומרת, רבי עקיבא, כן, שמגלה את סודו של הקדוש ברוך הוא, שכבר גילו אותו רבותינו במקומות רבים, קצת עקיצה כנראה לאבן עזרא. ומפורש מזה, מה אתה עושה מזה כזה, כן, כזה סוד גדול? ומפורש מזה בפרקי רבי אליעזר הגדול, פרקי דרבי אליעזר. לפיכך היו נותנים לו לסמאל, סמך מהם, יש שם מקפידים לומר, שוחד ביום הכיפורים, שלא לבטל את קורבנם, שנאמר, גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל, כן, מפייסים את ה... את הסיטרא אחרא באיזשהו דמוי קורבן, כדי שלא יפריע לנו כשאנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא, שנאמר גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל, גורלו של הקדוש ברוך הוא לקורבן עולה, וגורלו של עזאזל שעיר החטאת, וכל אבונותיהם של ישראל עליו. והנה הודיענו שמו, אני זה בדילוגים, והנה הודיענו שמו ומעשהו, וזה סוד העניין, כי היו עובדי אלוהים אחרים, הם המלאכים, עושים להם קורבנות, והם להם לריח ניחוח. והנה התורה אסרה לגמרי קבלת אלהותם, וכל עבודה להם. כן, עבודה למתווכים, מה שהרמב"ם בתחילת הלכות עבודה זרה מדבר. אבל ציווה הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים, שנשלח שעיר במדבר לשר המושל במקומות החורבן, והוא הראוי לו, מפני שהוא בעליו, ומאצילות כוחו יבוא חורב ושיממון, כי הוא העולה לכוכבי החרב והדמים והמלחמות והמריבות והפצעים והמכות והפירוד והחורבן. ואין הכוונה בסעיר המשתלח שיהיה קורבן מאיתנו אליו חלילה, אתנו מפענח את האבן עזרא, אז זה לא קורבן. אבל שתהיה כוונתנו לעשות רצון בוראינו שציוונו בכך. אנחנו רוצים את רצון השם, אבל הקורבן הזה הוא לא קורבן והוא לא להשם. הוא מוקרב לסעירים, לחורב, מי ששליט שם על החורב והשיממון במדבר. אבל אנחנו עושים את זה במצוותו של הקדוש ברוך הוא, אוקיי? וזה לא קורבן. וזה טעם הגורלות, כי אילו היה הכהן מקדיש אותם בפה להשם ולעזאזל, היה כעובד אליו ונודר לשמו. אנחנו רוצים להראות שזה לא קורבן לסעירים. אבל היה מעמיד אותם לפני השם פתח אוהל מועד, כי שניהם מתנה להשם. והנה רמז לך רבי אברהם, שתדע סודו כשתגיע לפסוק, ולא יסבחו עוד את זבחיהם לסעירים. למה זה? זה 33 פסוקים אחרי הפסוק של השעיר לעזאזל, אז זה ביותך בין 33 תדענו של אבן עזרא, הוא מתכוון לפסוק הזה שלא יסבחו עוד את זבחיהם לסעירים. אז הוא אומר שאם אנחנו עושים את התהליך הזה של השעיר עם ההגרלות, לשעיר הפנימי, שעיר לעזאזל, אז אנחנו לא נקריב יותר קורבנות לשעירים. זאת אומרת, זה בעצם תהיה התוצאה של העניין הזה, ולאוכל לפרש, אומר הרמב"ן, אני לא יכול להמשיך, גם הוא עושה מזה קצת סוד, לא רק אבן עזרא, כי היינו צריכים לחסום פי המתחכמים בטבע, הנמשכים אחרי היווני, אריסטו, אשר הכחיש כל דבר זולתי המורגש לו, והגיס דעתו לחשוב הוא ותלמידיו הרשעים, כי כל עניין שלו השיג אליו הוא בסברתו, איננו אמת. אז יש פה בעצם איזושהי טענה שפונה כלפי הכפירה, נקרא לה בת זמנו של הרמב"ן. כן, אמנם הוא כמובן לא היה בזמנו של אריסטו, אבל כידוע אריסטו חי עד המאה ה-16 בערך. זאת אומרת, תורתו חיה ושלטה עד המאה ה-16, וכשהרמב"ן מתמודד מול עמדה כפרנית מבחינתו, אחד שהוא בכלל נאו-אפלטוני, אז הוא מדבר על אריסטו, אוקיי? ובעצם העסק הזה בא לסתום את פיו של אריסטו, שמה אריסטו, מה הבעיה אצל אריסטו, שהוא חושב שמה שלא משיג הוא בסברתו איננו אמת, והדבר הזה בא איכשהו לסתום את פיו, אוקיי? טוב, צריך להבין איך בדיוק זה סותם את פיו של אריסטו, להגיד, לעשות משהו שאין לו הסבר רציונלי, זה סותם את פיהם של אלה שחושבים שצריך להיות רציונליים? לא בטוח, אני חושב שזה ישיג את המטרה ההפוכה, אם אנחנו רוצים לדבר פרקטית, אוקיי? אז לכן, כן, שהרמב״ם כותב, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אז הרמב״ם מסביר שמה של הפך, דווקא בגלל זה צריך להסביר כל דבר, כי הדברים הלא מובנים לא משדרים חוכמה ובינה, הם משדרים חוסר טעם. אז לכן הטקטיקה פה לא נראית מובנת, זאת אומרת, זה שהצגת פה מין משהו, זה קורבן, לא קורבן, אלא משהו, איזו עבודה כלפי השעירים, שאין לה שום היגיון, למרות שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, מין כישופים כאלה, לא יפריעו לנו בעבודה מול הקדוש ברוך הוא, זה סותם את פיו של, אריסטו, שכן, שחושב שרק מה שאנחנו מבינים הוא אמת, אז צריך להבין קצת את המשמעות של הדברים האלה. אני רוצה להציע פשר, וכמו שהרמב"ן הרשה לעצמו להיות הנכון, אולי גם אני, אני רוצה קצת להציע לזה איזשהו סוג של פשר. אני אעשה את זה בשפה שלנו, כי בעולם שלנו אני חושב שזה הרבה יותר על השולחן. אבל במובן מסוים זה לא לגמרי אנכרוניסטי. זאת אומרת, אני חושב שזה היה, הרעיון הזה היה קיים כבר מזמן, הוא רק התחדד במאה ה-20 ואולי עד ימינו. טוב, אז אני רוצה קצת להתחיל אולי עם מעקב, כן, בפעם ראשונה שנתתי את השיעור הזה, זה היה בירוחם, בישיבה, אז אמרתי להם שבדרך כלל עושים טיולים עם תנ"ך, כן, החבר'ה שעושים טיולים עם תנ"ך ומראים מקומות, אני עושה טיולים עם רב חיים, אני רוצה, אז אנחנו נעשה טיולים עם רב חיים, לא דווקא רב חיים, רב חיים כמשל. אז אני אתחיל עם התהליך שעובר השעיר לעזאזל מול השעיר הפנימי, ואני חושב שזה ייתן לנו איזשהו רמז או איזושהי אינדיקציה למה בעצם עומד פה מאחורי כל הסיפור הזה. הגמרא מסכת יומא בדף סמך ב', הגמרא אומר, בהתחלה, כן, אולי לפני כן, קודם כל התהליך, אנחנו לוקחים שני שעירים, הם צריכים להיות שווים בקומה, במשקל, בדמים, ככה המשנה אומרת, זה לא מעכב, אבל כך צריך לכתחילה שזה יהיה. ואז סומכים את ידיהם, עושים הגרלה, אחד פנימי, אחד לעזאזל, קושרים לשון של זהורית, משלחים אותו למדבר, דוחים אותו שם, פחות או יותר, אוקיי? זה התהליך. עכשיו, אני רוצה ללכת במסלול הזה עם השעיר לעזאזל, ולראות, כן, מסע עם רב חיים, לראות מה קורה לו הלכתית. לא לזהות את המקומות, אלא לראות מה קורה לשעיר הזה הלכתית לאורך המסלול הזה, קורה שם משהו נורא מוזר. ואני חושב שזה רמז אולי שיכול לעזור לנו להבין את את המשמעות של התהליך הזה. אז אני אתחיל בגמרא ביומא בדף סמך ב', הגמרא אומרת שמי ששחט כל אחד משני השעירים, אחרי שהם מוקדשים, לוקחים את שני השעירים, מקדישים אותם, עכשיו הם קדושים. כרגע, מי ששחט כל אחד מהם בחוץ, עובר משום שחוטי חוץ. אוקיי? שחוטי חוץ זה איסור רק על קורבנות. קורבן אסור להביא אותו בחוץ. זאת אומרת, כרגע נראה ששני השעירים, יש להם סטטוס של קורבן. אבן עזרא כתב שזה לא קורבן, אוקיי? תכף נראה אם זה... אוקיי, בהתחלה...
לפני הגרלה.
לא, לא, אחרי הגרלה. כן. לא, סול, לפני הגרלה. אחרי הקדשה. אחרי הקדשה. כן. אחרי הקדשה, שניהם, יש להם קדושת קורבן, אסור להעלות אותם בחוץ. כמובן, אסור להשתמש בהם, ליהנות מהם, אסור כלום, הם קדושים בקדושת הגוף, קדושת קורבן. בשלב הבא, עושים הגרלה. כשעושים את ההגרלה, אז הגבורה טרי, כן, זה תו אבן על, על יומה, הוא אומר שעל שעיר שהולך להשם אומרים את המילים להשם חטאת, ועל זה שהולך להזזל לא אומרים כלום, זה ממילא, אם זה להשם חטאת, אז השני זה להזזל, אני צריך להגיד, זה להשם חטאת וזה להזזל, אבל ברשי כתוב לא כך, ברשי כתוב שעל זה אומרים להשם חטאת, ועל זה אומרים וזה להזזל, אוקיי? והמשמעות של העניין כנראה שרשי מבין שזה לא ההגרלה, היא לא רק כדי פשוט למיין, אם זה רק כדי למיין, היה מספיק להגיד, אוקיי, זה הולך להשם, ממילא ברור שהשני הולך להזזל. יש פה משהו שהוא חלק מהעבודה שאנחנו עושים בסעירים האלה, יש לזה שם של השם חטאת, וזה שם של ההזזל, זאת אומרת, זה קורבן שמוקרב להזזל, כרגע, אוקיי? בינתיים. אחרי ההגרלה, אנחנו קושרים לשון של זהורית לקרניים של הסעיר, אוקיי? יש מפרשים ששאלו איך מותר לעשות את זה. יש לו קדושת קורבן, ובעצם זאת עבודה בקורבן.
זה חלק מעבודה.
אז זה השאלה. הם מניחים שזה לא חלק מהעבודה, משום שזהורית זה רק לצרכנו, כדי שאנחנו נדע מה הסטטוס שלנו, ולכן הם שואלים, לצרכי לא חשוב לי, יותר חשובה לי השאלה מאשר התשובה, הם שואלים איך מותר לקשור לשון של זהורית, בכל אופן, לענייננו, מה שהם בעצם אומרים, כן, הגבורה טרי, ורב חיים שואל את זה ועוד, מה זה אומר? זה בעצם אומר שהם תופסים עדיין, גם אחרי ההגרלה, עדיין יש איזה קדושת קורבן. אסור לעשות בזה שום עבודה, אסור לעשות בזה שום הנאה, להשתמש בזה, יש לזה קדושת קורבן. יכול להיות שאתם תגידו, זה חלק מהעבודה, אז אין בעיה, זה תירוץ. אבל הקושייה מראה שהם תפסו שגם אחרי ההגרלה, עדיין שני השעירים, יש עליהם קדושת קורבן. אחרי ההגרלה, אני עוזב את הסעיר הפנימי, הוא כבר הולך פנימה, אני הולך עם הסעיר לעזאזל. אחרי ההגרלה יש סמיכה.
אז ברגע זה מי שישתות
לו בחוץ, עדיין יקיים שתות לו. נכון, ככה נראה, כן. עכשיו, אחרי זה יש סמיכה. הכהן צריך לסמוך את ידו על ראש הסעיר.
עוד פעם.
עכשיו פה צריך לראות. המקדש דוד טוען שהסמיכה הזאת, זה כמו דין סמיכה בקורבנות. כמו שעושים סמיכה בכל קורבן, עושים סמיכה על הסעיר לעזאזל. אם, וככה פשטות, זה המושג סמיכה ביחס להקשר של קורבנות. וכיוון שיש גם סמיכה שהיא חלק מהתשובה, זה משהו אחר, אולי נעיר על זה בהמשך. אבל אם זאת באמת סמיכה של קורבן, אז אנחנו ממשיכים לראות שבעצם גם בשלב הסמיכה, זה ממש קורבן, כמו כל קורבן אחר. זאת אומרת, הכהן שסומך את ידיו על הקורבן, בעצם הוא סומך את זה כחלק מהעבודה, זה לא כמו בעלים שסומך את ידיו על הקורבן כדי להתכפר, אבל זה חלק מהעבודה, אוקיי? עכשיו, מגיע השלב שבו מתוודים על השעיר לעזאזל.
למה זה לא חלק מהכפרה?
מה? אפשר היה להגיד, אבל המקדש...
הוא מייצג את עם ישראל.
המקדש דוד טוען שלא. המקדש דוד טוען שזה סמיכת קורבן. כן. אמרתי, אפשר להבין את זה אחרת. עכשיו, אחרי זה, מתוודים על השעיר שהולך לעזאזל. אז רב חיים, כן, יש לו בסטנסילים, יש לו בעניין לשון של זהורית. בסטנסילים, שם יש כמה... מהדברים שאני מביא מרב חיים לקוחים משם. הוא אומר שהווידוי הזה הוא כן מדין תשובה שהכהן עושה על השעיר, אבל עוד פעם, תשובה נעשית גם על קורבנות, קורבנות החטא. וקורבנות החטא עושים וידוי שהוא תהליך של תשובה, אבל הוא חלק מהקרבת הקורבן של החוטא. טוב, בכל מקרה, מפה כבר כנראה זה לא כמו המקדש דוד, אבל עדיין נראה שאנחנו עושים את זה במקביל לתהליך של הקרבת קורבן חטא, כמו חטאת, כמו אשם, אוקיי? השלב השני, השלב הבא, זה שילוח של השעיר לצוק, אוקיי? בשלב הזה משלחים אותו ביד איש איתי. הגמרא אומרת, איש איתי זה אדם כלשהו, לאו דווקא כהן. פה, מה? שמוזומן מקודם, אבל לא כהן, איש איתי, לא חייב להיות כהן. מה? בסדר, אבל לא חייב להיות כהן. אתם יודעים שלמשל שחיטה כשרה בזר. עכשיו למה? אז המפרשים אומרים, הגמרא בעצם אומרת את זה באיזשהו מקום, ששחיטה היא לא עבודה. מה שלא עבודה יכול לעשות בזר. בסדר? אז צריך לראות איך בדיוק עושים את זה, לא משנה כרגע איך הזר נכנס שם. סיפור הסובך קצת, אבל באופן עקרוני, דבר שהוא לא דורש כהן, הוא לא עבודה. זה כבר מתחיל להרער את הסטטוס של השעיר לעזאזל. כי בשלב הזה, פתאום מתחיל, המשך הטיפול כבר לא נעשה על ידי כהן. אז אולי כבר כאן, הוא מפסיק להיות קורבן, או שאולי הוא קורבן, אבל התהליך הזה הוא כבר לא תהליך של עבודה בקורבן. פה כבר מתחיל איזשהו ערעור של הסטטוס שלו כקדושת הגוף, כן, כקורבן. באמת, יש מפרשים שטוענים שבשלב הזה הוא כבר לא קורבן. יש לו סוד בשבועות, בדף י' ג' מה? עקרונית, כן, כן, הקדושה שלו כבר לא קיימת, הוא כבר לא קורבן, עוד רגע אנחנו נראה את זה בצורה יותר חזקה. והשילוח, אם ככה, זו לא עבודה בקורבן, ולכן יכול להיות גם, לא טעון גם כהן. יש ראשונים, למשל, שטוענים שהשילוח לא מעכב. זה בכלל הזוי. את כל הסיפור הזה, למה אנחנו עושים אותו? בשביל לשלח את השעיר, נכון? זה העבודה שאנחנו עושים עם השעיר. מה עושים עם השעיר? משלחים אותו לעזאזל המדבר, בשביל זה כל ההכנות. לא, תעשה את כל ההכנות, השילוח לא נורא, אתה יכול לא לעשות. חלק מהראשונים. לא יגיע, לא צריך שלח. לא מעכב, בסדר? קצת מזכיר אגב את המנורה, אתם יודעים שבמנורה, ההטבה זה עבודה, והיא נעשית בכהן, אבל ההדלקה קשרה בזר. למרות שלכאורה ההטבה זה ההכנה לקראת ההדלקה, המטרה היא להדליק. לא, ההכנה בעצם זה העניין, ומה שקורה אחרי זה כבר, הוא לא ממש מרכז העניין. מה?
חמש
ונרות,
שתי נרות. מה זאת אומרת?
בהטבה, בתורה, נגדם עושמית, נגדם חמש נרות. בסדר, לא משנה, אבל ההטבה היא בכהן, בכל מקרה.
מה? לא, מוציא את המורה.
עכשיו, במהלך הדרך, האיש איתי...
מה הסיבה שאומרים, לא תהיו קורבן?
נכון, עד פה זה הקורבן, מכאן זה מפסיק או מתחיל להתערער, תכף, בדיוק זה מה שאני רוצה לדבר עליו. במהלך הדרך, האיש איתי אוכל ושוטה, ועובר על איסור תחומין גם, כל זה על משהו שלא מעכב, לפי חלק מהראשונים בכלל. מתאים לו לאכול ולשתות ולעבור על תחומין, שבכלל לא צריך, אל תעשה כלום. בסדר, אז מה אם הוא נמצא במדבר? זה אפילו לא מעכב. כל הסיפור הזה הוא סיפור, מבחינתו זה יום חול, נגמר היום כיפור, הוא עכשיו יכול לאכול, לשתות, תחומים, כל בסדר, נגמר היום, הוא כבר לא ביום כיפור. האיש איתי הוא לא כהן, לא ביום כיפור, נגמר. מוזר קצת, האקס-טריטוריה כזה, כן, המדבר הזה משהו... עכשיו, העומדים שם בדרך, כתוב שהיו מקימים סוכות, המשנה ביום אומרת שהם היו מקימים סוכות בדרך, והיו מתלשים בשערו של הסעיר. עכשיו, אסור לעשות את זה לקורבן. מה שכתוב במשל, אתה תולש שערות מקורבן? אסור לעשות דבר כזה, שלא לומר על יום כיפור. אסור גם לעשות זה ביום כיפור, שבת שבתון. משהו פה נורא מוזר, זאת אומרת, מתארים לנו פה תהליך, כשאתה מגיע לפסגת הקדושה, יום כיפור, שבת שבתון, מרכזו של יום כיפור, השעיר להזזל שמחפר את כל עוונות עם ישראל, תעשה מה שאתה רוצה. זה לא יום כיפור, לא צריך כהן, לא מעכב, מתלשים בשערות, תחומים, תאכל, תשתה, הכל בסדר, שום דבר לא קרה. אתה לא צריך לשלוח בכלל, זה לא מעכב. מה? זה עזוי. יש פה משהו שהוא חידה אמיתית. בסוף המסלול, דוחפים את השעיר מהצוק, כן? דוחים אותו. מהצוק. בגמרא, מה? כן, כן, אני שיטי, דוחה אותו. דוחים אותו, כמובן, כן. זה מה שעושים, כן. האיש איתי הוא, האיש איתי הרי חוזר לכהן גדול ואומר, אישי כהן גדול, עשיתי שליחותיך. ואת רואים שהוא שליח שלנו, אז דוחים, אנחנו דוחים באמצעות ה... אז כתוב מפורש בגמרא, שהדחייה לא מעכבת. זאת אומרת, על השילוח מחלוקת ראשונים. על הדחייה זה מפורש בגמרא שזה לא מעכב. לכאורה זה המטרה, לשם הכל הולך. לא, זה לא מעכב. יותר מזה, אחרי הדחייה מהצוק, האיברים של השעיר מתרסקים, הם מותרים בענה, גמרא אומרת, יום הסמר זין, תעשו קומזיץ, אחרי זה עם, עם השעיר הזה. זאת אומרת, כל הקדושה שלהם כמובן פרחה לחלוטין, בחידושי הגריז, הבן של רב חיים, ילד הולך איתנו בטיול עם רב חיים גם כן, אז הוא אומר שאם השעיר נשאר חי אחרי הדחייה, מותר לשחוט ולאכול אותו, יש מפרשים שטוענים שלא צריך אפילו לשחוט. תטבח אותו ותאכל אותו איכשהו. כל הסיפור הזה נראה הזוי לחלוטין, משהו מחוץ לכל הכללים שאנחנו מכירים. כמובן שבשלב הזה כבר לא נשאר זכר מזה שזה קורבן. אין כלום, זאת אומרת, הקדושתו פקעה, תעשה איתו מה שאתה רוצה, תאכל אותו בלי שחיטה, תהיה גוי כבר, לא רק יהודי ביום חול. עכשיו אתה כבר גוי. זאת אומרת, אין כלום, לא נשאר שום דבר מכל הכללים הרגילים שאנחנו מכירים אותו. זה נראה משהו פה קצת כמו אליזה בארץ הפלאות, כן, אחרי כל החלומות ומלכת הקלפים והכובען המשוגע וכל הדברים האלה, בסוף היא מתעוררת וכל הסיפור היה חלום. כל הסיפור הגדול הזה, התארם הגדול הזה שעברנו בסוף, כלום, שום דבר, הולכים ושבים עושים קומזיץ. זה כל הסיפור. אז מה זה כל הקדושה והרעש והשון של זהורית ומתח? כן התכפר לנו ולא התכפר לנו, והקדשה ויום כיפור וכל התהליך של הכניסה אל הקודש שקודם או אופף, לא קודם, אלא אופף את העניין הזה של שני השעירים. מה זה הדבר הזה? אם בסוף כלום, אין שום דבר. אנחנו עושים את כל, כמו בהטבת המנורה, כן? אנחנו עושים את כל ההכנות בשיא הרטט והזיע, כן? מרכז השנה, היום הכי קדוש והכי מרטיט בשנה, ובסוף קומזיץ, כן? מי שרוצה כמובן, מי שלא רוצה לא צריך לעשות כלום, ומי שרוצה מוזמן לקומזיץ. או לרקוד בקרמים, מי שלא עסוק בריקוד בקרמים יכול להצטרף לקומזיץ, מי שכבר מצא את שידוחו. טוב, מה בעצם הדבר הזה אומר? אני רוצה לטעון שיש פה משהו שהתורה מנסה, או ההלכה, כן, תורה ומה שאנחנו לומדים ממנה, מנסה ללמד אותנו סביב העניין הזה. אולי כדי לחדד את העניין, אני אזכיר עוד גמרא בנדרים בדף כ"ט. הגמרא מביאה שם מחלוקת בין אביי לברפדה, אם קדושת הגוף פוקעת בכדי או לא פוקעת בכדי. ולהלכה, קדושת הגוף לא פוקעת בכדי, ומה שהדבר הזה בעצם אומר, זה שאם משהו הוא קדוש, אז קדושתו לא פוקעת לבד, סתם ככה, בכדי. קדושתו יכולה לפקוע, למשל אם אני עושה מעילה, אז קדושתו פוקעת. למה? כי עשיתי פעולה של מעילה, אז הקדושה לא פקעה בכדי, סתם, אלא היא פקעה בעקבות פעולה. זאת אומרת, יש פעולות, או אם נעשתה מצוותו, אין לך דבר שנעשתה מצוותו ומועלים בו. אוקיי? זאת אומרת, אם נעשתה מצוותו, אז כבר הוא לא קדוש, ולכן לא שייכת בו מעילה. אבל צריך לעשות איזושהי פעולה, בפרט הפעולה שלשמה נועד כל העניין הזה, ורק אחרי זה הקדושה פוקעת. עכשיו, פה נראה שהקדושה פוקעת בכדי. אתה בעצם לא עושה שום דבר, וגם אם אתה עושה, זה לא מעכב, והכל בסדר, אז גם אם עשית, זה לא באמת מה שעשית פה. אז אם הפעולות האלה הן לא הפעולות המשמעותיות, מה הפקיע את הקדושה? איך פתאום קדושת הגוף, ראינו שבהתחלה יש קדושת הגוף, יש איסור להעלות אותו בחוץ. איך הקדושה הזאת, לאן היא הלכה? איך היא פקעה? אז אני רוצה להסביר קצת את התופעה הזאת, דרך אני חושב הרובד הרעיוני שעומד מאחורי התהליך הזה של הסעירים. גמרתי עם החלק ההלכתי, עכשיו הקדמה פילוסופית. אתם יודעים שיש, בוא ניקח דוגמה, טיעון לוגי נדוש, כן? כל בני אדם הם בני תמותה, סוקרטס הוא בן אדם, מסקנה סוקרטס הוא בן תמותה. נכון, זו הדוגמה הקנונית שתמיד מביאים בשיעורי לוגיקה, אוקיי? למה באמת מי שמקבל את שתי ההנחות, בהכרח צריך לקבל את המסקנה? כן, סוקרטס, אנחנו חוזרים ליווני ותלמידיו הרשעים.
תלמידה במהפה. המסקנה
גלומה בהנחה. נכון, אוקיי? בעצם הסיבה לזה שמי שמקבל את ההנחות חייב בהכרח לקבל את המסקנה, היא העובדה שאין במסקנה מאומה מעבר למה שהיה בהנחות. היא לא מחדשת כלום. כן, אני על זה מביא את הבדיחה של הכדור הפורח, שני אנשים שאיבדו את דרכם בכדור פורח, לא יודעים כמה ימים כבר מסתובבים, אין להם מושג איפה הם נמצאים, רואים מישהו חורש בשדה למטה, מישהו צועק, אחד מהחבר'ה צועק אליו, תגיד, איפה אנחנו נמצאים? זאת אומרת, מעל השדה שלי. אז הבחור שם למעלה בכדור פורח, אומר לחבר שלו, מה, זה בטוח מתמטיקאי, ההוא למטה. למה? שתי סיבות. מה שהוא אומר מדויק לחלוטין, א', ב', זה לא עוזר לנו כלום. זאת אומרת, שני האספקטים האלה של המתמטיקה או הלוגיקה, לא משנה כרגע, הם שני אספקטים שקשורים אחד לשני. הסיבה לזה שהמתמטיקה או הלוגיקה היא ודאית לחלוטין, זה שהיא לא עוזרת לנו כלום. לא עוזרת לנו כלום, לא במובן לא עוזר לנו כלום, כן, מתמטיקה כן עוזרת, אבל היא לא מחדשת לנו כלום. אין שום דבר חדש במתמטיקה. מתמטיקה או לוגיקה זה אמצעים להוציא עוד ועוד מידע מתוך האקסיומות שאותן אני מניח. לא תוציאו באמצעים מתמטיים או לוגיים מידע שלא נמצא בתוך ההנחות. את התוכן של המסקנה נמצא, תחשבו על הטיעון שהבאתי קודם. כל בני אדם הם בני תמותה, זאת הנחה אחת, הנחה שנייה זה סוקרטס הוא בן אדם. בואו נפרוט את זה לפרוטות. מה זה אומר שכל בני אדם הם בן תמותה? יעקב הוא בן תמותה, משה הוא בן תמותה, יוסף הוא בן תמותה, מוחמד בן תמותה, כולם בני תמותה, סוקרטס גם בן תמותה כי הוא אחד מבני אדם וכן. בקיצור אני אומר כל בני אדם הם בן תמותה. אבל אם נפרוט את זה לפרוטות, זה בעצם אמרתי פה, בין היתר, סוקרטס הוא בן תמותה. מסקנה, סוקרטס הוא בן תמותה. תודה רבה. לא ניכנס למוקשים האלה, גם לא אמרתי ישו. אז הטענה היא שאתה מניח שסוקרטס הוא בן תמותה ועוד כל מיני הנחות, והמסקנה שלך היא שסוקרטס הוא בן תמותה. זה מה שנקרא בעצם לוגיקנים הנחת המבוקש. הנחת המבוקש זה להניח את המסקנה בתור אחת מן ההנחות. זה נחשב בלוגיקה המסורתית כשל, אבל זאת טעות. הנחת המבוקש היא לא כשל. כל טיעון לוגי תקף מניח את המבוקש. זה פשר התקפות שלו. למה הוא תקף? כי הוא מניח את המבוקש. למה המסקנה נובעת בהכרח מן ההנחות? בגלל שהיא נמצאת שם, בגלל שהנחנו אותה. כי אם לא היינו מניחים אותה, אז גם אם הייתי מקבל את ההנחות, מה מכריח אותי לקבל את המסקנה? למה קבלת ההנחות מכריחה אותי לקבל את המסקנה, ושהמסקנה נמצאת בתוך ההנחות. אתה לא יכול, כן, תחשבו על, בא אליכם הנסיך הקטן, צונח אליכם עכשיו מולכם, מול עיניכם הנדהמות. אתם מנסים לספר לו סיפור, אתם אומרים לו, תראה, כל בני אדם הם בני תמותה, ברוך הבא לכוכב שלנו, כל בני אדם פה הם בני תמותה. או, מעניין, יפה. ואז אתה אומר לו, וסוקרטס, יש בן אדם חכם ביוון, קוראים לו סוקרטס, הוא גם בן תמותה, הוא אדם, הוא אחד מבני האדם. מעניין. ואז אתה מבין שסוקרטס אם ככה הוא בן תמותה, מצער, אבל זה המצב, נצטרך להיפרד ממנו עתה אישית. אז הנסיך הקטן פותח עליכם זוג עיניים, למה? לא הבנתי. אני אומר לו, אתה קיבלת את זה שכל בני אדם בני תמותה. ודאי, כן, אם אתה אומר, למה לא? ואתה קיבלת את זה שסוקרטס הוא בן אדם גם, נכון? כן, אם אתה אומר, אני מאמין לך. נו, אז ברור שסוקרטס הוא בן תמותה. לא, לי זה לא ברור. שתי הנחות אני מקבל, אבל איך את המסקנה אתה מוציא מתוך ההנחות? מה אתה יכול להסביר לאחד כזה? חוץ מאשר להשפס אותו. מה תעשה? אין לך להסביר לו. כל מה שאתה יכול להגיד לו, בוא נפרוט את זה רגע, כל בני אדם בן תמותה לפרוטות, ותראה לו שהוא בעצם מניח את המסקנה הזאת, שסוקרטס הוא בן תמותה. אז אתה לא יכול להגיד לי שאתה לא מקבל אותה, אתה עצמך קיבלת אותה קודם. אוקיי? אין דרך אחרת להסביר לו את זה. מי שאטום לדבר הזה, אין שום דרך לצלוח את זה. בסדר? זאת אומרת שבעצם, כן, זה הבדיחה הישיבתית, למה כל יהודי צריך ללכת עם כובע? כן? כי הרי כתוב, הילך אברהם. יהודי כמו הוא ודאי לא הלך בלי כובע, נכון? עכשיו, אם אברהם הלך עם כובע, אז אנחנו תלמידיו הנאמנים שהולכים בדרכיו, גם צריך ללכת עם כובע, מה שהיה להוכיח. מה הרע בטיעון הזה? כלום, טיעון מצוין, טיעון תקף, לגמרי. הוא מניח את המבוקש, כמובן. למה? כי שאני אומר, יהודי כמו הוא לא הלך בלי כובע, מה הסאבטקסט? שכל יהודי הולך עם כובע, צריך ללכת עם כובע, נכון? אז בעצם המסקנה שאותה השגתי, נמצאת בתור אחת מן ההנחות שלי. זה הנחת המבוקש. בסדר, אבל ראינו, כל טיעון תקף מניח את המבוקש. זה המשמעות של תקפות של טיעון. תקפות של טיעון זה שהוא מניח את המבוקש. לכן טועים אלה שחושבים שהנחת המבוקש זה כשל. יש הנחת המבוקש שהיא בוטה מדי, כמו במקרה של אברהם אבינו. זה בוטה מדי. אז מה זה אומר בוטה מדי? זה אומר שאתה בחיים לא תצליח לשכנע את בן השיח שלך באמצעות טיעון כזה. למה? כי הרי כשאתה מעלה טיעון, אתה בא לשכנע מישהו במסקנה. אז אתה מציב הנחות, ואתה מראה לו שמתוך ההנחות האלה יוצא את המסקנה. בסדר? אז על המסקנה הוא מתווכח, נכון? לכן אתה מנהל איתו את הדיון הזה. אבל אם המסקנה היא אחת מן ההנחות שעליהן אתה בונה, אז הוא לא מקבל את ההנחות של הטיעון, אז מה יעזור לך הטיעון? הטיעון לא ישכנע אותו. לא בגלל שהטיעון לא תקף. ושההנחה של הטיעון לא מקובלת עליו. זה לא שייך לתקפות של הטיעון. מי שלא מקבל את ההנחות לא מתכחש לתקפות של הטיעון, אוקיי? לכן הבעיה בהנחת המבוקש זה שאין לזה כוח שכנועי. זאת אומרת, זה לא יכול להמיר את השקפתו של בן השיח שלי. אבל זה לא כשל. באופן עקרוני, שום טיעון תקף לא יכול לעשות את זה. מתי טיעון תקף כן עושה את זה? למשל, תחשבו על גיאומטריה. כשלמדנו גיאומטריה בתיכון, אז יש אקסיומות, ארבע אקסיומות, ומהם אני מוציא את המסקנות, אוקיי? עכשיו, אם זה באמת מתמטיקה או לוגיקה, אז זה אומר שהמסקנה נמצאת באיזשהו מובן בתוך ההנחות. כי אחרת הייתי צריך תצפית, או הייתי, זה היה מדע, זה לא היה מתמטיקה, כן? מתמטיקה לא נזקקת לתצפית. מתמטיקה זה פשוט להוציא את מה שיש בתוך ההנחות, עוד ועוד. אלא מה? שזה לא תמיד כל כך פשוט לעשות את זה. ולכן במקומות האלה זה גם הנחת המבוקש, אבל זאת הנחת המבוקש שהיא לא בוטה. זאת הנחת המבוקש שהיא מועילה, כי אני לבד לא הייתי מבין שהמסקנה הזאת נמצאת בתוך ההנחות. המורה עוזר לי. אצל אברהם אבינו והכובע, כל אחד מבין לבד את ההנחות ואת המסקנה, לא חידשת לי שום דבר עם הטיעון הזה. אז זה טיעון טיפשי, אבל הוא תקף. ואת הנחת המבוקש זה שם שלו, הוא לא שם של כשל, אלא הוא מאפיין טיעונים שהם טיעונים בנאליים מדי, מיותרים. אבל למעשה כל טיעון תקף מניח את המבוקש, כשהנחת המבוקש היא מתוחכמת יותר, אז יש לו טיעון איזושהי ערך, איזושהי תועלת. הוא עדיין לא מחדש כלום במובן של המידע. זאת אומרת, המסקנה לא מחדשת מידע שלא היה בתוך ההנחות. אבל לי זה מועיל, כי אני את המידע הזה לא הייתי מוציא. אפשר להסתכל על זה בצורה של, תחשבו על, נגיד שיש לי כספת, נעולה, ויש בתוכה אוצרות. עכשיו, אין לי דרך לפתוח את הכספת, אבל הכספת על כל מה שבתוכה היא שלי. אז הכל שלי, כולל האוצרות שבתוך הכספת, אבל אין לי מפתח לפתוח את זה, זה לא נגיש אליי. זה שלי, אף אחד לא יכול לקחת את זה. אבל אין לי דרך להגיע לזה. הלוגיקה זה המפתח. ואת הלוגיקה או המתמטיקה, הם עוזרים לי לפתוח את הכספת, או לראות מה יש בתוך ההנחות, ולהוציא החוצה את האוצרות, למי שאומר שזה אוצרות, כל אחד בטעמו, את האוצרות שיש בתוך ההנחות האלה. אוקיי? זה אף פעם לא יוסיף לי משהו מעבר למה שיש בתוך ההנחות. טיעונים שמוסיפים לי מידע מעבר למה שיש בהנחות, אלה טיעונים לא דדוקטיביים. אנלוגיה או אינדוקציה. דדוקציה זה טיעון מהכלל אל הפרט, כן? כל בני אדם בני תמותה, סוקרטס, איש פרטי, הוא בן אדם, הוא חלק מהקבוצה הזאת, אז הוא בן תמותה. זה הליכה מהכלל אל הפרט, זה נקרא דדוקציה. אוקיי? אינדוקציה זה הליכה מהפרט, הליכה מהפרט אל הכלל, הכללה. אוקיי? סוקרטס בן תמותה, מוישלה בן תמותה, אז כל בני אדם בני תמותה. זה טיעון שהוא לא הכרחי. נכון? למה? יכול להיות שראיתי שתי דוגמאות, אבל מי אמר שזה נכון לכל הקבוצה? יש פה מידה של ספקולציה באינדוקציה, בהכללה. לכן זה טיעון לא הכרחי. שימו לב, מה מאפיין את הטיעון הזה? שבמסקנה יש יותר מידע מאשר בהנחות. ההנחות שלי הם על שני בני אדם, והמסקנה שלי היא על קבוצה שלמה או על כל בני אדם. אוקיי? לכן המסקנה מכילה יותר מידע מאשר ההנחות. בהגדרה, זה לא שייך לעולם הלוגיקה והדדוקציה. יש יותר מידע במסקנה מאשר בהנחות. זה שייך לעולם המדעי. העולם המדעי אוסף מידע על העולם, מוסיף לי מידע. מתמטיקה לא מוסיפה לי מידע. מתמטיקה מגלה לי עוד ועוד מידע שאותו אני באופן עקרוני כבר יודע. כן, לא תמיד קל לי להגיע אליו, אבל אני יודע אותו בעצם, אוקיי? ומדע מוסיף לי מידע חדש, ותמיד זה יהיה תהליך או היסק לא ודאי או לא הכרחי. בהגדרה, טיעון לוגי או מתמטי הוא ודאי, הוא הכרחי, טיעון מדעי, הכללה, היא לא ודאית, לא הכרחית, ורק בגלל זה היא מצליחה להוסיף לי מידע. מה עם אנלוגיה? מאותו סוג כמו אינדוקציה, נכון? אנלוגיה, אני אומר, יעקב הוא בן תמותה, לכן גם מוישה הוא בן תמותה. אוקיי? אני עושה אנלוגיה ביניהם, אם זה בן תמותה, גם הוא בן תמותה. שוב פעם, הוא בן תמותה זאת המסקנה. ההנחה שלי זה שזה בן תמותה. המסקנה לא נמצאת בתוך ההנחות, יש בה מידע שלא היה בתוך ההנחות. זאת אומרת שהעסק הזה הביא אליי, או הביא לידיעתי, מידע חדש, שלא היה בתוך ההנחות. לכן גם זה לא דדוקציה, וזה לא ודאי. יש פה מידע של ספקולציה. שאלה מעניינת מה יותר חזק, אנלוגיה או אינדוקציה. בעיניי זה שאלה מטעה, כי אין הבדל אמיתי בין שניהם.
אינדוקציה זה הרבה אנלוגיה.
או שאנלוגיה היא אינדוקציה סמויה. אני אומר, זה יעקב הוא בן תמותה, לכן גם מוישה הוא בן תמותה. למה? מה דומה בין יעקב למשה? ששניהם בני אדם. אז בעצם אתה מניח במובלה אינדוקציה, אתה בעצם אומר כל בני אדם בני תמותה, ובפרט משה. במילים אחרות, אנלוגיה זה אינדוקציה שאחריה מגיעה דדוקציה. התוצאה היא אנלוגיה. כשאתה עושה אנלוגיה בין משה לבין יעקב, אתה לוקח את משה, עושה ממנו הכללה לכל בני אדם, ומכל בני אדם בפרט משה, זה דדוקציה. אז אינדוקציה פלוס דדוקציה זה מה שיוצר אנלוגיה. טוב, כל אופן, אז לענייננו, מה שאני רוצה אבל לומר, זה שטיעון לוגי הוא ודאי, אבל לא מוסיף מידע. טיעונים שמוסיפים מידע הם בהגדרה לא ודאיים, אנלוגיה, אינדוקציה, אבדוקציה, או כמו שאני יש עוד קצת מבחינים עוד בכל מיני תת סוגים. זה בעצם אומר, אני מנסח את זה בתור, עקרון אי הוודאות הפילוסופי. כן, אתם יודעים, עקרון אי הוודאות בתורת הקוונטים אומר שככל שאני יודע יותר במדויק את המיקום, אני פחות יכול לדעת במדויק את המהירות, את התנה, ולהפך. זאת אומרת, המכפלה של אי הוודאות של שניהם היא חסומה. יש את הערך מינימלי. אז אם זה אפס, זה אינסופי. אם זה קטן, זה גדול, וכן הלאה. הם אחד מקזז את השני. אחד הולך כמו אחד חלקי השני. אוקיי? המכפלה היא קבועה. המכפלה בין הוודאות לכמות המידע שנוספת לי בטיעון גם היא קבועה. טיעון שמוסיף לי הרבה מידע, הוודאות שלו נמוכה, הוא ספקולטיבי מאוד. טיעון שלא מוסיף לי שום מידע, יכול להיות ודאי לחלוטין. או טיעון שהוא ודאי לחלוטין, לא מוסיף לי מידע. יש לי ודאות מלאה בטיעון, יש לי אפס מידע. בסדר? כשיש לי המון מידע נוסף, נגיד הכללה מאוד מאוד גדולה, דרמטית, אז הוודאות מאוד קטנה, זה ספקולטיבי מאוד. במובן הזה, אם תסתכלו על אנלוגיה ואינדוקציה, לכאורה אינדוקציה יותר ספקולטיבי מהאנלוגיה. אינדוקציה מדבר על, 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 על מכלול הקבוצה. באנלוגיה מדברת על מקרה אחד, הסיכוי שלך לטעות, נגיד 50%, לא משנה רק בשביל הזה, אז שם הסיכוי הוא הרבה יותר גדול, כי על כל אחד מהם שאתה טועה, אתה היית בהכללה. אוקיי? אז הנקודה היא שיש ללוגיקה יתרון, יש לה מגבלה. היתרון זה הוודאות, המגבלה זה המידע. היא לא מוסיפה לי מידע. למה אני מביא את כל התעלולים האלה? בגלל שישנה איזושהי אשליה בעולם שלנו, זה אשליה עתיקה, אבל היא התחדדה מאוד בתחילת המאה ה-20, מה שנקרא פוזיטיביזם הלוגי, שאנחנו בעצם יכולים לקבל רק כקבילה, רק טענה שיש לה הוכחה. רק טענה שיש לה הוכחה היא קבילה. טענה שאין לה הוכחה, אני לא מקבל אותה. ספקולציה. אולי כן, אולי לא. זה שאתה חושב ככה, אז מה?
זה הכוונה לדדוקציה, שהוכחה לוגית.
כן, נגיד. יש שם טיעונים מסוגים שלו. כן. יש, אבל זה נסמך על הנחות תמיד. כן, תכף. אז יש איזושהי תפיסה בעיני אשלייתית, שאומרת שאתה יכול להעמיד את המידע שלך, או אתה יכול לצמצם את עצמך, אך ורק למידע ודאי. אוקיי? רק למידע ודאי. עכשיו, למה זה לא יכול להיות? הוודאות היחידה שיכולה, נגיד, תצפית ישירה נניח, גם זה לא ודאי, אבל נניח שאני אקבל זה כוודאי, אבל תצפית ישירה לא נותנת לך שום מידע מעניין, נותנת לך מידע פרטני. אתה יודע, אתה מסתכל על זה, אתה רואה זה נותן לכדור הארץ, אם אתה עוזב אותו. אז אתה מבין שטלפונים במספר כזה וכזה, בצורה כזאת וכזאת, נופלים מכדור הארץ שעוזבים אותם. אוקיי, זה סטייטמנט על, על, על עצם אחד. לא מעניין. טענות מעניינות הן תמיד טענות כלליות. המדע עוסק בטענות כלליות. טענות כלליות הן אף פעם לא תוצאה של תצפית ישירה. כי התצפית הישירה היא על מקרים מסוימים, ומהם אני עושה הכללה. נכון? ההכללה, האינדוקציה המדעית, היא תמיד מכניסה לי את, את אי-הוודאות. תמיד מכניסה לי את הספק. את זה שזה לא, זה לא בטוח שזה נכון. יש פה מידה של ספקולטיביות. מדע הוא בהגדרה ספקולטיבי. צריך להבין את זה. זה נשמע קצת מפתיע אולי לאנשים, אבל מדע הוא בהגדרה ספקולטיבי, להבדיל ממתמטיקה ולוגיקה. אלא מאי, שמי שיש בעולמו רק מתמטיקה ולוגיקה, או רק דדוקציה, אין לו שום מידע. הוא ימות עם המידע שאיתו הוא נולד. אם הוא מאמין למידע שהוא נולד, אני לא יודע, שהוא נולד איתו. הוא לא יכול להוסיף מידע, כי כמו שאמרתי, טיעונים ודאיים לעולם לא מוסיפים לנו מידע. אם אתה רוצה לקבל מידע, תצטרך לשלם במטבע של ודאות. זה המחיר. כשאתה רוצה מידע, אתה משלם במטבע של ודאות, אתה צריך לוותר. ואגב, אחת הטענות, הפלטפורמות שבגללן אני חושב פרץ המדע המודרני זה זה, שהוא היה מוכן לוותר על ודאות. בעידן הרציונליסטי שקדם, כן, את העתיקה וימי הביניים, אז מדע, פילוסופיה, הכל היה אותו דבר, ובעצם התחושה הייתה שאנחנו בכלים מחשבתיים, לוגיים, גרידה, יכולים לפענח את העולם, אנחנו הולכים עם הוכחות, עם טענות ודאיות, ולכן גם היה איזשהו סוג של זלזול בתצפית ובהכללות מתצפית, וזה לא הביא אותנו לשום מקום כמעט, מבחינה מדעית. במאה ה-16 הייתה איזושהי פריצת דרך, כי המדע צמצם את עצמו בצניעות לאותם דברים שהוא יכול לצפות בהם, והוא הבין שההכללות שהוא עושה הן הכללות שהרכנו מסוים, אוקיי? אחרי דיוויד יום לפחות, זה לקח תהליך, זה לא קרה ישר במאה ה-16, אבל במאה ה-17-18 זה כבר התגבש יותר, והצניעות הזאת היא מה שאפשר לנו להתקדם. ברגע שאנחנו לא דורשים מקסימליזם, כן, ודאות, אנחנו יכולים לצבור מידע. מי שרוצה ודאות לא יישאר עם שום מידע. זה המחיר. ולכן אנשים שחיים באשליה, שהם יקבלו אך ורק מידע ודאי, הם פשוט יישארו בלי מידע, יישארו ספקנים, לא יוכלו לקבל שום טענה יותר מאשר את טיפוחה. ואני חושב שאותו יווני שהרמב"ן הזכיר, בעצם הרמב"ן מתכוון ללוגיקה של אריסטו, לאורגנון, כן, אריסטו היה זה המשיג לראשונה את הכללים הלוגיים, כללי הדדוקציה, באורגנון שלו, זה ספר הלוגיקה של אריסטו. אני יודע על עצמי, מי שלומד לוגיקה, קל לו מאוד להיכנס לתפיסה הזאת, שאוקיי, מכאן והלאה, אני עובד רק עם לוגיקה. זאת אומרת, יש לך הוכחה, וולקאם. אין לך הוכחה, חפש את החברים שלך. אין לי מה לדבר איתך. לא מעניין אותי. ובאיזשהו שלב, אתה פתאום מבין שתמיד הוכחה בנויה על הנחות יסוד. נכון? מה זה הוכחה? אתה לוקח הנחות יסוד ומסיק מהן מסקנה. זה הליך לוגי שמסיק מסקנה מתוך הנחות יסוד. זה נקרא הוכחה. היו ניסיונות הירואיים בתולדות הפילוסופיה לייצר מסקנות בלי הנחה. טיעון שהוא אנליטי, טיעון שהוא רק ניתוח מושגי שמניב מסקנה. מכירים? יש למשל הראיה האונתולוגית של אנסלם, זו דוגמה אחת, הקוגיטו של דקארט, אני חושב משמע אני קיים, זאת טענה שנייה, אלה דוגמאות לטיעונים שניסו להגיע למסקנה כלשהי בלי הנחות. הם נכשלו. שאני לא אכנס כרגע למה, אבל הם נכשלו, אי אפשר להגיע למסקנה על העולם בלי הנחות. אין דבר כזה, אוקיי? אבל מצד שני, המסקנה היא לא שאם ככה, אז חייבים להיות אמפיריציסטים ולהיצמד לתצפיות. צריך להניח הנחות, אבל הנחות יכולות גם לבוא מהתבונה, לא רק מתצפית. אבל זה כבר ויכוח בין רציונליזם לאמפיריציזם, אני לא אכנס לזה כאן. בכל מקרה, לענייננו, מה שאני רוצה לטעון, זה שהבעיה שהרמב"ן ראה ביוונים ובתלמידיו הרשעים שכל מה שהגיעו בדעתם הוא אמת, כל מה שהשיגו בדעתם הוא אמת, זאת אותה בעיה שאני חושב שאנחנו גם פוגשים במאה השנים האחרונות, שמה שלא מוכח לוגית הוא ספקולציה, הוא לא קביל. הרבה פעמים נגיד ביחס לאמונה שומעים את זה. יש לך טיעון ביחס לאמונה, ספקולציה, מה, אין לך תצפיות, אין לך טיעון, אין לך ודאות במסקנה הזאת, אז זה ספקולציה, אין לזה שום תוקף או שום ערך. יש פה בסאבטקסט של הטענה הזאת, יש איזושהי הנחה שרק דבר ודאי הוא קביל. אוקיי? אז אני תיארתי את זה פעם בדרך איזה מודל של התבגרות, מודל של התבגרות תלת שלבי. תחשבו על ילד קטן, שמקבל דברים כי הגדולים אמרו. זאת אומרת, למה זה קורה? כי אבא אמר שכך וכך. אוקיי? זה השלב הדוגמטי. כן, הוא מקבל דברים כי הדוגמה אומרת כך וכך. באיזשהו שלב מתחיל מרד הנאורים. מה זה? אני מדבר במישור האינטלקטואלי, לא נכנס לפסיכולוגיה. אז מרד הנאורים זה כשהנער מתחיל לשאול את אבא שלו, מי אמר לך? תוכיח. אתה אומר, אתה עוד גזוק, אז אמרת. אז מה אם אמרת? תוכיח. אם אתה לא תוכיח, אני לא מקבל. מה עומד מאחורי זה? שאני מקבל רק דברים מוכחים, רק דברים ודאיים. אם זה לא יהיה ודאי, ספקולציה שלך שווה כמו הספקולציה שלי. למה שאני אקבל את זה? אוקיי? הנאורים מסתיימים בנקודה הכאובה, זה אוטוביוגרפי, הנאורים מסתיימים בנקודה הכאובה שבה אתה מגלה שאין שום דבר ודאי. כיוון שכל טיעון שיוכיח לך טענה מבוסס על הנחות. ואת ההנחות עצמן, אם תוכיח אותן, תוכיח הנחות קודמות, אז ההנחות אין, לא משנה איפשהו, אתה תתחיל מסט של טענות, הנחות, שאותן לא הוכחת. ואם אתה לא מקבל הנחות שאין להן הוכחה, אז גם המסקנה שלך לא שווה כלום. פעם שאלתי תלמידים, מה יותר נכון בגיאומטריה, האקסיומות או התיאורמות, או המשפטים? במשפטים יש הוכחה, לאקסיומות אין. עכשיו, למה זה שטויות? כי ההוכחה זה רדוקציה לאקסיומות, נכון? מה זה להוכיח משפט? להראות שהוא נובע מהאקסיומות, זה נקרא להוכיח אותו. אם אתה לא מקבל את האקסיומות, מה עוזר לי להוכיח שהמשפט נובע מהאקסיומות? זה לא מעניין. לכן ברור שאתה לא יכול להתייחס למשפט כיותר נכון מאשר האקסיומות, למרות שלא יש הוכחה ולהם אין. אבל אם אתה באמת מוכן לקבל רק דברים שיש להם הוכחה, אתה לא מקבל לא את ההנחות, אבל גם לא את המשפט. אם תשאלו מתמטיקאי רציני מה סכום הזוויות במשולש, הוא אמור לענות לכם לא יודע. תלוי מה ההנחות היסוד שלכם. אם ההנחות שלכם הן אוקלידיות, אז סכום הזוויות הוא 180 מעלות. אם ההנחות שלכם הן אחרות, אז זה מינוס פאי איי. לא יודע מה, מה שאתם רוצים. תחליטו מה שאתם רוצים, זה לא... פאי זה דווקא אפילו 180 ברדיאנים, אבל לא משנה, מה שמספר אי, בסדר אי איי.
זה באמת גיאומטריה, זה לא שונה.
כן, נכון. לכן המתמטיקאי לא יכול לענות על השאלה מה הסכום הזוויות במשולש. אם תיתן לי את ההנחות, אני אגיד לך מה יוצא מהן. אוקיי? המתמטיקה עוסקת באם אז. המתמטיקה לא עוסקת במסקנות. היא עוסקת בהסקה של המסקנות מתוך הנחות. במעבר מן ההנחות אל המסקנה. אוקיי? עכשיו, יש אנשים שחיים באשליה שאפשר לבנות תפיסת עולם או לחיות בתוך תמונת עולם שכולה זה האם אז. כולה לוגיקה. רק לוגיקה, רק ודאות. אבל אין דבר כזה. כי לוגיקה מתחילה מהנחות. ואז, עם כלים לוגיים, אני מגיע למסקנות. אם אתה לא מקבל את ההנחות, כי הן לא תוצר של הוכחה לוגית, אז מה עוזר לך ההוכחה על בסיס ההנחות האלה להוכיח את המסקנה? זה לא עוזר בשום צורה. ובעצם התפיסה הזאת, או הנקודה הזאת שבה הנער מסיים את הנאורים, זה כשהוא מתחיל את זה שהוא אומר, אני רק דברים מוכחים, אני מדבר איתי לוגיקה, זו השפה היחידה שאני מוכן לקבל. ואז הוא מסיים בזה שהוא מבין שעם לוגיקה לא מגיעים לשום מקום. ואז יש לו שלוש אפשרויות להתבגר. ואגב, זה אנלוגי לגמרי למה שקורה בציביליזציה שלנו בכלל. אני מדבר על אדם פרטי, אבל זה בדיוק אותו דבר. מה? זה אנלוגיה. אבל מה קורה בשלב אחרי הנקודה שמסתיימים הנאורים? שימו לב, צברנו בדרך שתי תובנות. תובנה אחת, רק מה שמוכח הוא ודאי, זה תובנתו של הנער. ובסיום הנאורים, צברנו גם את התובנה, אין שום דבר שהוא מוכח, באופן לא מותנה, בלי תלות בהנחות. אין שום דבר שהוא מוכח. עכשיו, אם אני נשאר עם שתי התובנות האלה, מה המסקנה? אין שום דבר קביל. אם רק דבר מוכח הוא קביל, ואין שום דבר מוכח, אז אין שום דבר קביל. אוקיי? לכן בעצם זה ספקנות, זו תפיסה, צורת התבגרות ראשונה. זה להישאר עם שתי התובנות, ולא לא, לא לזנוח אף אחד מהן. אפשרות שנייה, יש רק ארבע אפשרויות בעצם, נכון? להישאר עם שתיהן, לזנוח את האחת, לזנוח את השנייה, או לזנוח את שתיהן. להישאר עם שתיהן, אתה יוצא ספקה. להישאר עם התובנה שרק דבר מוכח הוא ודאי, אבל לוותר על התפיסה שאין שום דבר מוכח, איך אפשר להגיע לזה? זה מה שאני קורא פונדמנטליזם. פונדמנטליזם, מעבר לזה שהם רוצחים בני אדם או פונדמנטליסטים, מה שרע בהם זה לא זה שהם רוצחים, בעיניי כפילוסוף, כן, חובב. מה שרע בהם זה לא שהם רוצחים בני אדם, אלא למה הם רוצחים אותם. הם רוצחים אותם בגלל שיש להם איזשהם עקרונות שהם ודאיים ולא עומדים למבחן של חשיבה ביקורתית. זה נקרא פונדמנטליזם, בהגדרתו הפילוסופית. עכשיו, אתה יכול להיות אמא תרזה פונדמנטליסטית, ואז אין בעיה, היא לא רוצחת אף אחד, להפך, היא פונדמנטליסטית בעזרה לכל אחד, לכל חלקה ונדקה. אז זה פונדמנטליסט שנעים לחיות לידו, אבל הוא עדיין פונדמנטליסט. הבעיה בפונדמנטליזם שלא כולם אמא תרזה. בדרך כלל הם לא אמא תרזה, אוקיי? ואז הייתי מתרחק קצת, אוקיי? שם לא נעים, אבל בעצם בעיניי הבעיה האמיתית בפונדמנטליזם זה לא התוצר שלו, זה הגישה שלו, הפונדמנטליזם. התפיסה הזאת שאומרת, יש לי אמיתות מסוימות שלא עומדות למבחן של חשיבה ביקורתית. זה הפונדמנטליזם, וזה בעצם אומר, יש לי כלי אחר להגיע לוודאות, לא הלוגיקה, כי עם לוגיקה הרי ראינו, אי אפשר להגיע לוודאות. מאיפה זה בא? איזושהי חריזמה רוחנית, איזה מורה דרך נעלה, אליל, אלוהים, לא יודע מה, מה שאתם רוצים, חליף, רב או כומר, לא משנה, אפיפיור, לא אכפת לי, כל אחד שיבחר לו את האפיפיור שלו. אבל אתה מייצר אלטרנטיבה שתיתן לך ודאות במקום הכלים הרציונליים, הלוגיים שאתה יודע, הם לא נותנים ודאות. אז כאן אתה יכול להישאר עם התפיסה שרק ודאי הוא קביל, אבל לוותר על התפיסה שאין דבר ודאי, כי אני לא הולך עם לוגיקה, אני הולך עם דברים שהם לא לוגיקה, אלא משהו אחר, אוקיי? אגב, הרבה פעמים, גם בתוך העולם היהודי, שהתפיסה המקובלת היא פונדמנטליסטית, תפיסה המקובלת, שבעצם יש דברים שעליהם אסור לנו לשאול, או אסור לחשוב, הם לא עומדים למבחן ביקורתי, זה עיקרי אמונה, מי שמערער בהם הוא אפיקורס, אסור להרהר, זה הזוי בעיניי. אז זאת התפיסה המקובלת, אל תחשבו שזה נמצא רק ב-ISIS, כן, ב-DAESH, כן, שזה רק ב-DAESH, גם אצלנו זה נמצא, ברוך השם פחות רוצחים אצלנו, אבל הפונדמנטליזם ברמה הפילוסופית נמצא פה לגמרי, לגמרי. אז זה תפיסה, התבגרות מסוג שני. ההתבגרות מעשה, עכשיו, מה משותף לשתי התפיסות האלה, הספקנות והפונדמנטליזם? ששניהם מסכימים שרק מה שוודאי הוא קביל. הספקן אומר, טוב, אבל אין שום דבר ודאי, אז לכן שום דבר לא קביל. פונדמנטליסט אומר, לא, יש לי דברים ודאיים, מהרבה, אוקיי? אז, אבל הם שניהם מסכימים שרק דבר ודאי הוא קביל. עכשיו, בגלל שיש להם בסיס משותף, אני חושב שמאוד קשה להם להתמודד אחד מול השני. או, בדרך כלל, לספקן מאוד קשה להתמודד נגד הפונדמנטליסט. כי בעצם גם הוא אומר, אם משהו הוא ודאי, אז הוא קביל, רק אני לא הגעתי לוודאות לגבי שום דבר. הוא הגיע. מה יש לי להגיד לו? בסדר, אין לי מה להגיד לו. ולכן, במובן מסוים, גם המלחמות שאנחנו מכירים בעולם שלנו, זה מלחמות שבהן מסגרת חשיבתית ספקנית לא מצליחה להתמודד מול פונדמנטליזם. ואז מפתחים כל מיני עמדות, דמוקרטיה מתגוננת וכל מיני דברים מן הסוג הזה, שלא באמת מחזיקות מים, בתוך תפיסת עולם מהסוג הזה, של ספקנות, של פוסט-מודרניות, אם תרצו, בשפה המודרנית יותר, הפוסט-מודרנית יותר. אז זה ההתבגרות מהסוג השני. ההתבגרות מהסוג השלישי, כן, זה קומבינטוריקה. ההתבגרות מהסוג השלישי, זה שאין שום דבר שהוא ודאי, אבל אני נשאר עם התובנה השנייה, אבל מוותר על הראשונה. אין שום דבר ודאי, ומי אמר שרק דבר ודאי הוא קביל? אני מוכן לקבל אינטואיציות, שכל ישר, מה שנראה לי הגיוני, אוקיי, קיבלתי. לא בוודאות. אם יביאו לי ראיות טובות נגד, אני אבטר, אני צריך להיות ישר. אבל זה לא אומר שזאת ספקולציה. זה לא אומר שאם אין לי הוכחה, אז אני לא מקבל את זה, זה שטויות. לא, אני מקבל את זה. בעיניי, למשל, שם נרדף לתפיסה הזאת זה אמונה, לא פונדמנטליזם. תפיסה הזאת זה אמונה. אמונה פירושו מוכנות לקבל משהו, למרות שאין לי הוכחה עבורו, אבל באופן סקפטי. זאת אומרת, אני חושב שזה נכון, זה השכל הישר שלי, אבל אני מוכן להעמיד את זה למבחן ביקורתי. יש לך טיעונים טובים נגד, יש לך תצפיות, יש לך זה, בוא נבדוק, יכול שאני אסוג. אוקיי? זה מה שאני קורא התבגרות סינתטית, בשפה של קאנט, אני קורא לזה אנליטי מול סינתטי, לא חשוב כרגע, זה רק מינוח, אבל זה סוג ההתבגרות השלישי. אני אומר, לוותר על שניהם, זה לא משנה, זה סוג ההתבגרות הרביעי, אבל זה לא מעניין. מיותר פשוט, מספיק. מספיק לוותר על אחד מהם, אז למה לוותר על שניהם? אז... אוקיי, אני אגיע. זה מתקשר ליווני, עכשיו אנחנו נוציא מהיווני. אז תראו, הנקודה היא כזאת, יש בעולם הקבלי, יש הבחנה בין שתי ספירות, חוכמה ובינה. מה ההבדל ביניהם? בינה זה להבין דבר מתוך דבר, או בתרגום חופשי, לוגיקה. להסיק מסקנה מתוך הנחות, הכלים האלה שמסיקים מסקנה מתוך הנחות זה בינה, אוקיי? עכשיו אנחנו יודעים שיש בעולם 49 שערי טומאה ו-50 שערי בינה. ככה הרמב"ן בהקדמה לפירושו לבראשית, הגר"א, יש הגר"א כותב על פסוק במשלי, כל פעל השם למענהו וגם רשע ליום רעה. כל זה גמטריה 50, כל פעל השם למענהו זה 50 שערי בינה, וגם זה 49, רשע ליום רעה זה שערי טומאה. אז הלשם מדבר על זה, איך זה יכול להיות, הרי צריך להיות 49 מול 49, אז זה כנגד זה עשה אלוקים. אז הרמב"ן כותב שבחמישים שערי בינה יש אחד שהוא שונה. יש 49 שערי בינה כנגד שערי טומאה, ויש עוד אחד. מה פשר העניין הזה? מה זה שער? שער זה כניסה, מעבר מפה לשם, נכון? לכן שער...
כן, זה 50 שערים ו-49...
לכן שער מסמן את הבינה. בינה זה להבין דבר, מתוך דבר, לעבור מההנחות אל המסקנה. לכן המטאפורה שמשתמשים לבינה זה שערים, אוקיי? עכשיו, יש לי 49 שערים וחדרים ביניהם כנראה, חדר, שער, חדר, שער, וכל שער מעביר אותי מחדר לחדר. תחשבו על זה...
49 חדרים.
רגע, שנייה אחת, תחשבו על זה כנגיד מבנה אקסיומטי, כמו גיאומטריה נגיד. בסדר? אז יש לי את האקסיומות, ואחרי זה יש לי... הסיקים, אני מסיק משפטים. מהמשפטים האלה פלוס האקסיומות, אני מסיק עוד משפטים וכן הלאה. יש לי, אני יכול להתקדם בשרשרת הזאת, עוד שער ועוד שער ועוד שער, ואני חושף עוד ועוד חדרים. איך זה נגמר? איך זה נסגר? מערכת של 49 שערים, או כמה חדרים יש?
לא,
יש
שתי אפשרויות,
או עיגול
או קו ישר, נכון? תלוי בתנאי השפה.
אם זה קו ישר, אז יש לך 50...
אם זה קו ישר, אז יש 50 שערים. אם זה עיגול, 49 שערים, נכון? עכשיו, מי שחושב שבעולם אפשר לבנות תמונת עולם אך ורק על בינה, על לוגיקה, רק ודאות, הוא בעצם נע במעגל, נכון? כי בעצם אתה לא יכול לדעת שום דבר שלא מותנה במשהו אחר. אתה מתחיל באקסיומות, עובר למשפטים, עובר לעוד משפטים, עובר לעוד משפטים. אבל רגע, האקסיומות עצמם, מה קורה איתם? אם אתה לא מצליח לסגור את זה, אתה לא תצא משום מקום לשום מקום. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיע לשום, אתה בעצם באופן מסוים נע במעגל. אתה לא יכול לדעת שום אמת בצורה בלתי מותנית, בלתי תלויה, אוקיי? בשביל ש-49 השערים האלה יקבלו משמעות, אתה צריך לקבל את קיומו של חדר שאין שום שער שמוביל אליו. חדר ראשון שמתחיל את השרשרת. זה האקסיומות או ההנחות. ממנו אתה עובר משער לחדר הבא. עכשיו, מה עושה החדר הראשון לכל השרשרת? הוא משנה את משמעותה של כל השרשרת. כי שרשרת בעיגול לא מכילה שום אמת. לא 49 אמיתות במקום 50, 0 אמיתות. כמו שאם אתה לא מקבל את ההנחות של הגיאומטריה, אז גם המשפט של סכום הזוות הוא בשלוש 180 מעלות הוא לא נכון. זה שמוכיחים אותו הבסיס ההנחות, אז מה? אוקיי? זאת אומרת, קיומו של השער הראשון הופך את כל השרשרת לשערי בינה. אם אתה מחליט שאין חדר בהתחלה, אז זה שערי תומה. תומה, אתם יודעים, מה זה תומה? באמת, זה אבי אבות התומה. זה גוש בשר בלי הדבר שמחיה אותו, בלי השורש.
חיות.
בלי הנשמה, כן, מה שמחיה אותו. השרשרת הזאת של 49 שערים בלי החדר בהתחלה, זה כמו לקבל את כל הלוגיקה, אבל לא להתייחס להנחות היסוד. הנחות היסוד זה מה שמחיה את כל השרשרת. אם אתה לא מקבל את הנחות היסוד, כל המסקנות שלך לא נכונות. עכשיו, זה קצת מאכזב לגלות את זה, כי זה בעצם אומר שכל בערבון מוגבל קצת. נכון? אלה החיים. אבל בלי השער הראשון, אם אתה מפקפק בו כי אין לך טיעון שמוכיח אותו, אז זרוק הכל לפח, אז אתה לא נשאר עם כלום. בסוף הנקודה שמחיה את כל השרשרת הזאת, הנשמה, שכל השרשרת הזאת זה החדר. וזה מה שהרמב"ן מתכוון כשהוא אומר שיש חדר, שיש שער 50, שהוא שונה מ-49 השערים הראשונים. כי הוא לא שער, הוא חדר. הוא חדר בלי שער, אוקיי? חוכמה זה, זה להעריך, חוכמה זה כוח מה. דבר שהוא מתוך עצמו, לא מתוך משהו אחר. בינה זה דבר מתוך דבר. אבל חוכמה זה נכון מתוך עצמו. אתה פשוט מבין שזה נכון, כי יש לך שכל הישר שלך, או אינטואיציה שלך, אומרים שזה נכון. כן. בעצם, זה מה שהלשם שואל כמה שאלות, אני כבר רואה שאין לי הרבה זמן, אז אני מדלג קצת, אבל הוא בעצם אומר, השערים האלה צריכים להיות אחד כנגד השני. התשובה היא נכון, הם אחד כנגד השני. זה לא שני מערכות של 49 שערים, זאת אותה מערכת של 49 שערים. אם יש חדר בהתחלה, אז זה שערי בינה, אם אין חדר בהתחלה, זה שערי תומה. והתומה במובן המודרני, לכן אמרתי שזה קצת אנכרוניסטי, כי להיום זה מאוד מובן. אבל אני חושב שזה היה נכון גם אז, פחות חד מאשר היום, זה נכון גם אז. מי שחושב שרק דברים מוכחים הם קבילים, בעצם נשארים כלום, הוא נשאר ספקן. זה השערי תומה. כן, המלאק, כמעט ריה ספק, וכל לא אוהב את משחקי הלשון האלה, אבל לא משנה, זה הרעיון שעומד מאחוריהם. ואת יש פה איזשהו סוג של ספקנות מהותית, שלא מוכנה לקבל כלום, זה מה שחזל קוראים לו ליצנות. ליצנות זה לא לספר בדיחות. ליצנות פירושו זה לא לקבל כלום. לא כל מה שאומר, מי אמר לך תוכיח, אולי ההפך. זה ליצנות. עכשיו, הבדיחה זה רק האופן שבו אנחנו עושים את זה, כדי לרוקן מתוכן את את החשיבות של מה שאתה אומר, אני אספר עליך בדיחה. אתה בעצם עושה, אני לא מתייחס עניינית. אז לכן אנחנו היום קוראים ליצנות לכאלה שמספרים בדיחות. אבל ליצנות בלשון חזל זה ספקנות. לצטקה ופתי יערים זה המלאק. המלאק שבעקבותיו הערים כנחקים. ערום זה חכם, זה דווקא במובן השלילי. זה יתרו. יתרו שמע את מעשה המלאק והחקים. אז לצטקה ופתי יערים זה המלאק. המלאק הוא לץ, למה הוא לץ? הוא ספקן, מה זה ספקן? הוא מבחינתו, אם תוכיח, לא בסדר גמור, אבל לשום דבר אין הוכחה, אז לא מקבל שום דבר. לא אומר שאתה צריך לקבל כל דבר כי מישהו אמר, זה סתם להיות ילד. בסדר? אבל כן, אני אומר, תתייחס למה שהשכל הישר אומר, תבדוק את זה. אולי זה לא נכון, אולי כן, אבל זה לא דבר משולל ערך, לא רק הוכחה, היא כלי לקבילות של טענות, לבחינת קבילות של טענות. זה בעצם הנקודה. עכשיו, אם אני מאמץ את הטענה הזאת, לא ניכנס כרגע למקורות שבאתי פה, אחרי זה תראו בסיכום. אז בעצם מה שיש כאן, זה, אנחנו נחזור רגע לשעיר לעזאזל. הרמב"ן אומר שהתהליך הזה של השעיר לעזאזל בעצם בא להוציא מהיווני ומתלמידיו הרשעים, שכל מה שחשבו שכל מה שהשיגו בדעתם הוא האמת, ומה שלא אז הוא לא אמת. לענייננו, הלוגיקה של אריסטו בעצם אומרת, אם אתה נצמד רק ללוגיקה, אז מזה השעיר לעזאזל בא להוציא. ומה בעצם הוא אומר השעיר לעזאזל? תזכרו רגע במהלך שאותו ליוויתי, כן, שלוקחים את השעיר. מה קרה שם? אתה מתחיל עם שני שעירים, אחד הולך לפני ולפנים, עד הסוף פנימה. השני הולך עד הסוף החוצה, לשעירים, החורב והשיממון והשדים וכל הדברים האלה במדבר. קורבן לעבודה זרה, זה מוזר. זה ממש ניסוי מטאפיזי. אוקיי? אתה לוקח שעיר אחד, והם צריכים להיות זהים לחלוטין. בקומה, במשקל ובדמים, שלא תחשוב שיש הבדל ביניהם. אתה לוקח את זה לעזאזל, ואת זה לפני ולפנים, עד הסוף פנימה. פעם בשנה הולכים עד הסוף פנימה, ומולו עד הסוף החוצה. עכשיו בוא נראה מה קורה כשאנחנו הולכים עד הסוף החוצה. ומה שקורה, זה שלאט לאט כמו אליזה בארץ הפלאות, אנחנו מגלים שזה הכל הקובען המשוגע. המשתה של הקובען המשוגע. לא קרה כלום. פשוט אין שם כלום, אנחנו חיינו באשליה מטורפת. את כל המבנה המוטף הזה, אין בו כלום, הוא פשוט לא מחזיק שום דבר. התחושה הזאת, שכן, אפשר, פה כבר אני כן מדבר גם על המימד הנפשי וגם על המימד האינטלקטואלי, כשאדם חוטא, זה כמו המשל האינדיק של רב נחמן, כשאדם חוטא, בסופו של הדבר זה מלווה, או בדרך כלל זה מלווה באיזושהי תיאוריה שהוא בונה לעצמו. בונה לעצמו תיאוריה, זה לא נורא, זה כן בסדר, דווקא עכשיו זה כן, זה מה שאני צריך לעשות, אבל אתה עובד על עצמך באיזושהי צורה, לא משנה, אתה בונה איזשהו מבנה דמיוני. אתה בעצם זובח לסעירים. אתה ממציא לעצמך איזשהו סוג של אלוהים, או אמיתות, או חשוב, כן? ואתה חי בתוכם. ואז הם מהירים לך, אתה אומר, מי אמר לך, תוכיח, אולי זה נכון, אולי זה נכון. רגע, רגע, תחשוב שנייה. אם אתה באמת לא מוכן לקבל דבר מוכח, אז גם מה שאתה אומר לא נכון. אז הכל אשליה. בוא נלך עד הסוף בשרשרת של 49 שערי תומה. מה נגלה? שהגענו להתחלה, זה פשוט בנוי בסיבוב. נכון? עכשיו, אנחנו הלכנו את כל הדרך, רוטטים כולנו, עבודותיהם של ישראל מתכפרים, לשון של זהורית, קדושת יום הכיפורים, מעלה עוד בחוץ, חייב קראת, כל מיני מן הסוג, אז אנחנו מגיעים בסוף עם איזה תלה שעושים איתו קומזיץ. אנחנו מוצאים את עצמנו, פוקחים עיניים, חלמנו, כל הסיפור הזה פשוט לא קיים. כשעשינו את הניסוי המטאפיזי הזה, והבנו את התובנה שכל המשמעות, כל החטאים שלנו בעצם באו, מתוך, גם אינטלקטואלית, אבל גם נפשית, איזשהם מבנים שאנחנו בונים לעצמנו, שהם בנויים על בלי מה, הם בנויים על כלום, על בלי כלום מה, כן, שום מה. אז הם בנויים על כלום, אז בסופו של דבר, אנחנו מבינים שיש את השעיר הפנימי, והשעיר לעזאזל זה קומזיץ. זהו. ולכן, השעיר לעזאזל גם מחפר את כל החטאים, כי בסופו של דבר זה באמת התיקון של הדבר שהביא אותנו לעשות את כל החטאים. מה שהביא אותנו לעשות את כל החטאים זה בניית המבנים המוטרפים האלה, כשאתם מדברים עם אנשים, גם עם עצמכם. תמיד כשמישהו חוטא, כשמישהו עושה משהו, בתוך תוכו הוא יודע שזה לא בסדר. הוא בונה לעצמו איזשהו מבנה, לא, זה כן בסדר, זה לא בסדר. אם אתם מסתכלים על מישהו שבכלל לא מוכן להיות מחויב, אז אתם רבים עושים כל מיני תירוצים שהם הנפצות. אין, אבל תוכיח. זה יכול להיות, יש לו אקסיומות משלו, אחרי שאקסיומות משלך, הוא בונה מבנה כזה, אתה בונה מבנה כזה, כולם אותו דבר, פוסט מודרניות, כל אחד והנרטיב שלו, יש לו הנחות יסוד, והוא יש הנחות יסוד, כולם צודקים, והמשתו של השופט צודקת. כן? מה, איך שוברים את זה? אי אפשר לשבור את זה. אתה רק יכול לצאת מהקונספציה הזאת, שהעקביות זה המדד לאמת. עקביות זה לא מדד לאמת, עקביות זה תנאי הכרחי, אבל לא מספיק.
מה זה
אין עוד
מלבדו?
לא הבנתי. מה השאלה?
מה פירוש אין עוד מלבדו?
אין עוד אלוהים, חוץ מהקדוש ברוך הוא.
אין כלום חוץ מהקדוש ברוך
הוא. לא, אין אלוהים חוץ מהקדוש ברוך הוא. אני כן נמצא עליה ככל שאני יודע. ואני לא הקדוש ברוך הוא, אני כבר מוסר מודעה רבה. אין עוד אלוהים.
זה
אתה יודע, יש סיפור על ה... אני פחות יותר סיין, יש סיפור על הרבי מלובביץ', דיברנו על יד כיסלב קודם. הבן של הרב שח, אפרים שח, היה מפקח במשרד החינוך. כן, אז הוא סיפר פעם, שמעתי ברדיו, שהוא היה בתור לחלוקת דולרים של הרבי בברוקלין. וכשהוא הגיע שם, אז הרבי שואל אותו, מי אתה? אמרו לו, אני אפרים. אפרים מה? אפרים שח. קשור לראש ישיבה? אומר, כן, אני הבן שלו. אני מחכה רגע בצד. טוב, אחרי שהוא גומר לחלק את הדולרים, הוא אומר לו, שמע, כשאתה חוזר לארץ, תגיד לאבא שלך, זה לא אני, זה החסידים שלי. טוב, אז אפרים שח חוזר לארץ, הולך לאבא שלו, ואומר, שמע, אבא, הרבי, הייתי אצל הרבי, אמר לי למסור לך, שזה לא הוא, זה החסידים שלו. אז אומר הרב שח לאבא, שיגיד את זה לחסידים שלו, לא לי. ההחלטה היא, השאלה היא מה ההחלטה היא שלכם או לא, כזה. טוב, בכל אופן, אבל לענייננו, מה שאני בעצם רוצה לטעון, ועוד פעם תראו את זה בסיכום בצורה יותר מסודרת, עם עוד מקורות וכו', שהמהלך הזה של צעיר לעזאזל, הוא בעצם הכניסה לפני ולפנים, הוא מלווה את הכניסה לפני ולפנים, במובן מסוים הוא יותר חשוב. יותר חשוב שאנחנו נלך עד הסוף החוצה ונגלה שאין כלום, אין עוד מלבדו, אין כלום בחוץ, מאשר שהכהן הגדול ייכנס עד הסוף פנימה. זה תמונות ראי של אותו דבר. ברגע שאתה מבין שאין שום דבר אמיתי בחוץ, זה הכל שדים.
ולכן הוא גורר את העבירות שלנו למעשה.
נכון, לכן הוא מחפר את כל העבירות שלנו, נכון.
אבל השאלה משתלח נכון, באמת לפני שהוא מסיים את כל העבירות.
לא מכון.
שהוא מת או שלא, גם אחרי התחייה לפעמים הוא נשלם חי. לא, כן. אמרת, אפילו אחרי התחייה הוא יכול להישאר חי, ואז אתה תאכל אותו.
וכאן הוא יזרק.
הוא גם לא חייב להיזרק, גם זה לא מעקב. אפילו על השילוח יש ראשונים שאומרים שזה לא מעקב. זה אומר, השר הזה הוא בידיון. מה זה שעירים? שעירים זה שדים. בעולם הקבלי, שדים זה יצורים בלי שורש. זה ההבדל לעומת מלאכים. מלאכים יש להם שורש גבוה יותר. לשעירים הם קיימים בעולמות יצירה, לא יודע מה, אבל אין להם שורש יותר גבוה.
מה הכוונה לרצות?
לרצות הכוונה, בוא תלך, תעבוד אותו עד, יש לך עבודה זרה, תעבוד, תן לו קורבן עד הסוף, לך איתו עד הסוף, תבדוק אותו עד הסוף, ותגלה שאין שם כלום. תבנה עליו.
מה זאת אומרת שדים שאין להם שורש, זאת אומרת שהם, לכן הם כלום.
הם יצורים בדיוניים. אפשר לקרוא, בשפה שלנו הייתי אומר שהם אפילו פיקציות, הם לא באמת קיימים. כשאתה קורא קבלה נראה שהם קיימים, אבל בלי שורש, זה קיום רופף, מעורער, לא יודע בדיוק משהו. אני הייתי אומר, לא צריך להזדקק לזה, הם לא באמת קיימים, וקיימים בדמיוננו. ויש לנו מלא שדים כאלה, לא משנה כרגע, לא שדים כיצורים מטאפיזיים, אלא שדים כדמיונות שגורמים לנו לחשוב, לעשות דברים. מאלה צריך להיפטר. תביא להם קורבן, לך איתם עד הסוף, תלך עם האמת שלך עד הסוף ותגלה שזאת לא אמת. היא גם לה אין הוכחה. אז אם אתה לא מקבל שום דבר שאין לו הוכחה, תרגום למישור האינטלקטואלי, לא חשוב. אני מסכים שהרמב"ן כנראה לא התכוון לזה, אבל אני חושב שזה כן תרגום למה שהוא אומר. רק זה תרגום יותר מודרני. אז אתה תגלה שאין שם שום דבר. אני חושב שהמרשם הרבה פעמים בוויכוחים כזה על אמונה, שמתנהלים הרבה פעמים, הרבה פעמים המרשם נמצא פה. שאתה מראה, הבן אדם תמיד אומר לך, רגע, מי אמר לך, תוכיח, אולי ההפך. אומרתי, אתה לא מקבל שום דבר שאין לו הוכחה? בוא תגיד לי דבר אחד שאתה כן מאמין. ואז אני אראה לו שמה שהוא מאמין בו גם לא אין הוכחה. עכשיו אתה מאמין אותו בדילמה, אתה צריך להחליט, או שאתה לא מקבל שום דבר שאין לו הוכחה, ואז אתה ספקן גמור, אין לי מה לעשות עם ספקנים גמורים, או שאתה בעצם מגלה שאתה צריך להיות ישר, אתה לא ספקן גמור. ומה ששכל ישר אתה כן מקבל. עכשיו בוא נראה מה השכל הישר אומר. אי אפשר, אתה לא יכול להתמודד עם ספקנות, אתה רק יכול לבדוק האם הבן אדם באמת ספקן, האם כן או לא. לכן הדרך להתמודד עם ספקנות זה ללכת איתה עד הסוף. בוא נראה, אתם יודעים, יש מאוד, מאוד מעריך את זה תמיד, את האמיש בארצות הברית,
כן,
קבוצה לא יודע אם הם לא הולכים עד הסוף, לא מכיר אותם, לא מכיר אותם, אבל בגיל 17 נדמה לי או 18 הם מוציאים את הצעירים שלהם לשנה או לשנתיים לעיר לחיות כמו שהם רוצים, והם חוזרים רק אם הם מחליטים שהם רוצים להיות האמישים. זה מאוד יפה. זאת אומרת, אם אתה לא רוצה, אין בעיה, תחליט מה שאתה רוצה, אבל כשאתה גדול, בגרת, שאתה תקבל החלטה. אם אתה מקבל החלטה, אתה איתנו. ולא, בסדר גמור, תקבל את ההחלטה שלך. זה מאוד יפה. זאת אומרת, איזשהו ניסוי מטאפיזי עם אומץ. הרוב חוזרים, אגב.
הרוב חוזרים?
כן. לפחות נכון למתי שאני
קראת.
נכון, אין לך, לא, לא רק שלא מספיקה, התשתית החברתית שלך שם, קשה לעזוב.
אשתה מסתגל בכלל מה שאתה כבר.
אבל עדיין, זה ראוי להערכה.
עכשיו אנחנו אומרים, אל תביאים לדין
ניסיון. אחרי שאני כבר גיבשתי עמדה, אני לא רוצה ניסיון. במיוחד לא ניסיון לחתור. ניסיון בלחשוב לא נכון, אני חושב שצריך לחשוב על כל דבר, כל טיעון שעולה, צריך לחשוב עליו, ולהחליט אם אתה מסכים או לא מסכים. טוב?
כל זה
מוקלט הרב? כן, כן. אני אעלה בוואטסאפ גם את ההקלטה וגם את הסיכום.
תודה רבה.